בפעם הקודמת נכנסנו קצת לראייה מן המוסר, ובסוף השיעור רק ניסיתי לסגור את המעגל כדי שהתמונה תהיה שלמה, עכשיו אני אנסה טיפה יותר לעבות אותה או למלא אותה. דיברנו על טיבו של המוסר קצת, ראינו שהמוסר זאת איזושהי היענות לצו, ולא סתם, לא מוגדר סתם על בסיס הפעולה, אלא צריך גם מניעים. מצד שני, יש את הקשר הנטורליסטי, זאת אומרת, אי אפשר לגזור נורמות מוסריות מתוך עובדות. זה בא ממקום אחר. וכיוון שכך, אז הטענה הייתה, אני ממש עושה את זה בתמצית, הטענה הייתה ש... אפשר לבנות טיעון בעל מבנה תיאולוגי או חושף, כמו שעשינו בטיעון מן האפיסטמולוגיה, אז פה זה הטיעון מן האתיקה. זה בעצם אומר שאם אין אלוקים לא יכול להיות תוקף לכללי המוסר, אבל יש תוקף לכללי המוסר, מסקנה, יש אלוקים. דיברנו על זה שבגרירה אם A גוררת B, אז אי אפשר להסיק מכאן שלא A גוררת לא B, אבל כן אפשר להסיק שלא B גוררת לו A. ולכן, אם אני אומר, נגיד ש-A זה אין אלוקים, ו-B זה אין מוסר. בסדר? אז A גוררת B. אם אין אלוקים, אין מוסר. זאת אומרת, לא יכול להיות מוסר בלי אלוקים. מה יוצא מכאן? שאם לא B, אז לא A. זאת אומרת, אם יש לא B, פירושו יש מוסר. מוסר תקף. מסקנה, לא A. זאת אומרת, יש אלוקים. A זה אין אלוקים, כן? אז לכן... לכן בעצם מדובר בטיעון לוגי תקף, בניגוד למה שבדרך כלל חושבים על טיעונים מן הטיפוס הזה, זה טיעון לוגי תקף, אבל למה התחושה היא איכשהו שהוא הולך אחורה, שהוא תיאולוגי, שהוא מניח את המבוקש? כי בעצם זה נשמע לנו כמו איזשהו טיעון פרגמטי, זאת אומרת, פרגמטיסטי. זה בעצם אומר, טוב, בואו נאמץ את אלוקים, כי אחרת לא יהיה פה מוסר ויהיה נורא לחיות כאן. זה בעצם אומר, אנחנו ממציאים את אלוקים כדי שייתן לנו שירותי מוסר, אוקיי? זה העיקרון, כמו שמרקס אמר, ש... כן, שאמונה או אמונה דתית זה אופיום להמונים. והוא צודק כמובן. זאת אומרת, אצל הרבה מאוד מהאנשים, האמונה היא בסך הכל אופיום. זאת אומרת, היא באה להרגיע אותם, היא באה לעזור להם, היא באה להגיד להם שהעולם בסדר, יש מי שמטפל בכם, אל תדאגו, אתם לא פה לבד, או שיש מוסר, או כל זה, זה ממש אופיום להמונים. אבל האופיום להמונים, הוא מאוד דומה לטיעון שאני מדבר עליו כאן, אבל השוני הוא קריטי בדיוק כמו שאמרתי לגבי הטיעון מן האפיסטמולוגיה. אני לא אומר, כיוון שאני רוצה שיהיה פה מוסר, נהגות מוסרית וכדומה, לכן בוא נמציא את אלוקים. זאת אומרת, בוא נניח שיש אלוקים כדי שזה ייתן לנו עולם מוסרי יותר. לא, אני אומר שבלי אלוקים אין מוסר, זה נכון. עכשיו, מה קורה מכאן והלאה? הטענה שלי זה שיש מוסר תקף. זאת הנחה, לא שאני רוצה שיהיה מוסר תקף, אני טוען שיש. המוסר הוא באמת תקף. שואל את עצמי, רגע, זאת התחושה הבלתי אמצעית שלי. יש לי איזושהי תפיסה בלתי אמצעית שנורמות המוסר הן מחייבות. אז זה תקף. אז אני שואל את עצמי, אני עושה חשבון אחורה. אני שואל את עצמי, רגע, אבל אם אין אלוקים, אז לא היה מוסר תקף, כי לא יכול להיות מוסר תקף בלי אלוקים. אז אם ההנחה שלי היא שיש מוסר תקף, כנראה שבמובלה אני גם מאמין באלוקים. כנראה שיש אלוקים. ושוב פעם, עם כל המגבלות של ראייה תיאולוגי, טיעון תיאולוגי, ואתה אומר, נכון, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אתה צודק, שכנעת אותי, אין מוסר ואין אלוקים. זאת, אני לא יכול להוכיח לבן אדם שיש אלוקים. מה שאני יכול להוכיח לו זה שהוא מאמין באלוקים. יכול להיות שהוא טועה, אבל אני יכול להוכיח לו, אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אז אתה בעצם מאמין באלוקים. עכשיו תעשה את חשבון נפשך, או שאתה תוותר על שניהם, או שתאמץ את שניהם, אבל אי אפשר אחד לאמץ ואחד לוותר, בדיוק כמו עם הרכבת לסקוטלנד. אתה יכול להגיד שזה סודר במקרה, ואז לא להסיק מזה שום מסקנות, מהכתובת אבנים. כן? אתה יכול להניח שזה סודר במכוון, ואז להגיד, טוב, כנראה אנחנו הגענו לסקוטלנד. אתה לא יכול להגיד שזה סודר במקרה, אבל אם כתוב, אז הגענו לסקוטלנד. זה לא יכול להיות. אותו דבר פה. אתה יכול להגיד שאין אלוקים ואין מוסר. אתה יכול להגיד שיש אלוקים ויש מוסר. אתה לא יכול להגיד אין אלוקים ויש מוסר. זה לא יכול להיות. זאת לא אופציה. לכן זה לא מוכיח שיש אלוקים. זה רק מאלץ אותך לבחור בין שתי אופציות ושולל את השלישית.
זאת אומרת, זה מוסר, זה חוק כמו טבע, כמו גרביטציה.
מה זה חוק גרביטציה? לחוק הגרביטציה אין לי ברירה, אני חייב לשמוע, כי אין לי אופציה לא להישמע. אבל למוסר יש לי אופציה לא להישמע. אני יכול לרצוח. קח אקדח ונרצח.
בסדר, אבל אז אנחנו לא נשרוד כיישוב. עובדה, אתה יכול, אבל זה לא קורה. יש איזה
זה
משהו
שלא
אחר.
קורה זאת עובדה. אני שואל למה זה לא צריך לקרות, או למה זה לא ראוי שזה יקרה. לא, אל
יש.
תשאל אותי, אמרתי, זה שבני אדם מתנהגים באופן מוסרי, זה לא ראייה
זה
לכלום.
חוק טבע, זה בטבע.
לא, אבל זה לא חוק טבע, מה זה חוק טבע? חוק טבע זה שיש לנו נטייה להיות מוסריים אולי. זה בסדר. יש לנו גם חוק טבע שיש לנו נטייה לדבר לשון הרע. אז בגלל זה כדאי לדבר לשון הרע. מה זה קשור? העובדה שיש לנו נטייה למשהו לא אומרת שזה מה שצריך לעשות. רק אומר, עובדתית, יש לנו נטייה כזו. נכון, ברור. יש לנו יצר טוב. יש לנו נטייה לעשות טוב, זה ברור, בכל אחד יש את זה, כמעט. אוקיי? אז זה מכאן ועד לתת תוקף לעקרונות המוסריים או לערכים המוסריים, מרחק הוא עצום. זאת אומרת, עובדות לא גוזרות ערכים, זה הקשר הנטורליסטי. תפיסה בלתי אמצעית שהמוסר הוא תקף. איפה אתה יודע שיש פה קיר? איפה אתה יודע שיש פה קיר? כי אתה רואה.
אתה רואה, אבל את המוסר אתה לא רואה.
אני כן רואה. אני רואה בעיני השכל, לא בעיניים הפיזיות. אני רואה עם המצפון שלי, עם התפיסות המופשטות שלי. אבל אני פשוט רואה שהמוסר, רואה במרכאות, שהמוסר הוא תקף. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל איך זה יכול להיות? הרי בלי אלוקים לא יכול להיות שהמוסר תקף. אז כנראה שבאמת יש אלוקים. למרות שאת זה שיש אלוקים אני לא רואה בעיני השכל, לכן אני צריך טיעון שיוכיח לי את זה.
אנשים קדמונים המציאו את אלוהים, המציאו חוקים, ולאט לאט הרגילו, והגענו למסקנה.
היפותזה אפשרית. היפותזה אפשרית. לכן אני אומר, אתה צריך להחליט. אתה יכול להגיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אין לה באמת שום תוקף ושום דבר, ואז אתה יכול להישאר אתאיסט, נכון? אבל אם אתה חושב שיש לה תוקף, אתה לא מקבל את זה שהם המציאו והנחילו לנו וגנטיקה וזה. אתה חושב שדבר שיש לו תוקף, ערכי המוסר, אז אתה מניח שיש אלוקים. לכן אני אומר, זה מציב אותך בפני, בצומת שבה אתה צריך לבחור באחת משתי דרכים. זה לא אומר לך באיזה משתיים לבחור. זה רק כן אומר לך ששלישית אין. אתה חושב שיכולה להיות גם שלישית. אני לא אמין באלוקים, ובכל זאת המוסר הוא תקף. לא, דרך כזאת אין. בצומת הזאת יש רק שתי דרכים, לא שלוש. בין השתיים האלה, אתה צריך להחליט במה אתה בוחר. מה אתה חושב, לא מה אתה בוחר, אלא מה אתה חושב שנכון. אוקיי? אז זאת המסגרת. עכשיו אני רוצה טיפה להיכנס קצת יותר לעניין. אני רוצה להיכנס, התחלנו עם הצו הקטגורי של קאנט. הצו הקטגורי של קאנט בעצם אומר שקודם כל, הטענה של קאנט סביב הצו הקטגורי מחולקת לשתיים. טענה אחת זה שהצו המוסרי הוא צו קטגורי. זו טענה קטגוריאלית. זאת אומרת, לאיזה קטגוריה שייך הצו המוסרי? הוא שייך לקטגוריית הטענות הקטגוריות, המוחלטות. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שמוסר הוא לא סובייקטיבי, הוא לא רגש, הוא לא, אלא הוא משהו מחייב אובייקטיבית. זה צו קטגורי. מי שלא מקיים את זה, הוא לא בסדר. כן? אם הייתי אומר שזה עניין סובייקטיבי, אני עושה את זה כי ככה אני מרגיש, הוא לא עושה את זה כי הוא לא מרגיש. לא יכולה להיות לי טענה כלפיו, נכון? אם יש לי טענה כלפיו, זאת אומרת, הצו הוא קטגורי, הוא מחייב את כולם, הוא לא, זה לא משהו שסתם זאת התחושה שלי ויש לי נטייה כזאת וכו'. אז זה אומר שבעצם אני יכול לבוא בטענות למישהו אחר שלא מתנהג באופן הזה. אז זה טענה ראשונה של קאנט, שהצו הוא קטגורי, או זה לא רגש סובייקטיבי, זה לא, זאת טענה אובייקטיבית, אוקיי? עוד מעט אני אחדד את זה קצת יותר. הטענה השנייה של קאנט, זה מה תוכנו של הצו הקטגורי. יש צו קטגורי, זה ברור, אבל בלי זה אין מוסר. אוקיי, עכשיו מה הצו הקטגורי הזה אומר? פה יש גם כן כל מיני הצעות. למשל, עשה את המעשה שיביא את מקסימום תועלת למקסימום בני אדם, או למקסימום יצורים, או למקסימום יש כל מיני ניסוחים, או למקסימום לעצמך, יש כל מיני ניסוחים. גם אפילו אגואיזם מוצג הרבה פעמים כתזה, כעמדה מוסרית. זאת אומרת, הגישה המוסרית שלי זה לעשות מה שיביא לי הכי הרבה תועלת. אוקיי? אז זה למשל גישה תועלתנית. עכשיו אני רוצה לחדד, דווקא על הגישה התועלתנית אני רוצה לחדד את הנקודה. האם כשאני אומר לך, תראה, אל תרצח, כי הרצח מביא נזקים. זאת אומרת, המשפחה אומללה, הם מרגישים לא טוב וכו'. כן? זה טיעון בטל. בגלל הקשר הנטורליסטי. העובדה שזה מביא סבל זאת עובדה. זה שרגש הוא אסור, זה שרצח, סליחה, הוא אסור, זאת נורמה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדה. לכן גם מי שמקבל את הגישה התועלתנית יכול להיות קנטיאני. הוא מתכוון, אני עושה את הדבר שיביא מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. למה אני עושה את זה? לא כי זה מביא תועלת. זה שזה מביא תועלת זאת עובדה. אני עושה את זה כי חייבים להיות מוסרי. רק מה התוכן של להיות מוסרי? מה זה להיות מוסרי? להביא מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. אתם מבינים את החילוק? הרבה פילוסופים מתבלבלים בעניין הזה. כי אנשים חושבים שתועלתנות לא מתיישבת עם קנטיאנים. לא נכון. תועלתנות מדברת על השאלה מה תוכנו של הצו הקטגורי. קנטיאניות רק אומרת שהצו צריך להיות קטגורי. אוקיי? אחרת זה לא מוסר. אם אתה עושה דברים סתם כי הרגש שלך אומר לך, זה לא מוסר. יותר מזה, אם אתה עושה דברים כי, לא משנה כי מה, כי, זה כבר לא מוסר. אתה צריך לעשות דברים ככה, כי זה מה שהמוסר אומר. הכי מופיע פה, כן, במשמעות מושאלת. זאת אומרת, ככה. זאת אומרת, כי זה משהו מוסרי, וזה מה שצריך לעשות. זה לא... לא צריך עיקרון מחוץ למוסר כדי לבסס את המוסר. ברגע שהגדרתי שזה עיקרון מוסרי, זה מספיק כדי להסביר שכך צריך להתנהג. אוקיי? אז לכן, השאלה, האם אנחנו מאמצים תועלתנות או לא מאמצים תועלתנות, לא קשורה לשאלה האם המוסר הוא אינטרסנטי או לא אינטרסנטי, קטגורי או לא קטגורי, שתי שאלות שונות. אני יכול לאחוז ב... בגישה תועלתנית, ולהגיד, אני עושה את זה כי זה מביא תועלת. פשוט אני פועל אינטרסנטית. אולי אינטרסנטיות לכלל הציבור, אני פועל בשביל התועלת. התועלת היא זו שגורמת לי לפעול. זה לא מתיישב עם מוסר קנטיאני. אבל תועלתנות אחרת כן יכולה להתיישב עם מוסר קנטיאני. תועלתנות שאומרת, אני עושה את מה שיביא מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. למה אני עושה את זה? יש צו קטגורי שמחייב להתנהג באופן מוסרי. תוכנו של המוסר זה לעשות פעולות שמביאות מקסימום תועלת למקסימום בני אדם. וזה תוכנו של המוסר. זאת לא ההנמקה למה להיות מוסרי. זה שני דברים שונים. זה ממש ההבחנה ההלכתית בין גדר לטעם. תמיד, תמיד שואלים, רגע, אתה דורש טעם מדיקן? לא, לא, זה גדר, זה לא טעם. אבל בסדר, הכל עתי שפיר. בסדר, אתה לוקח טעם, ואתה אומר, לא, לא, זה לא טעם, זה גדר, והכל בסדר. זה כמו, אתה שם סימן שאלה, אתה מותח אותו, אתה הופך את הסימן שאלה לסימן קריאה. ועכשיו, משאלה זה הפך לתשובה. אוקיי? זה הרבה פעמים אנחנו... יש איזה, יש קטע מאוד יפה של קובי, ג'קי לוי, ג'קי לוי, הוא מסביר שם, יש לו איזה קטע על דרשנים בבית כנסת, הוא חוזר על אותו דבר במגינה אחרת, ועכשיו זה תירוץ, קודם זה היה קושייה ועכשיו זה תירוץ, זה נהדר, כדאי לי, אני לא יודע איך צריך לחפש את זה, אני לא זוכר כבר איך לחפש, אבל... בכל אופן, אז הטענה היא שמעבר לשאלה אם המוסר הוא קטגורי, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו מה תוכנו של המוסר. עכשיו, קאנט מאמץ תזה לגבי תוכנו של הצו הקטגורי, שהיא לא דווקא תועלתנית. אדבר על זה קצת בהמשך, אבל היא לא בהכרח תועלתנית, אלא היא אחרת. מה היא? אז הוא עושה, לא משנה, קצת התעמלות פילוסופית בשביל זה, אבל התוצאה בסופו של דבר, זה שאתה צריך לעשות את מעשיך באופן שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. ואתה צריך לעשות משהו שאתה רוצה שכל האנשים בעולם יתנהגו כך. זה המדד לזה שהמעשה שאותו אתה עושה הוא אכן מוסרי. זאת אומרת, אתה נמצא בדילמה אם לעשות את המעשה הזה או לא, תעשה חשבון בראש. בוא נגיד שכל בני האדם עושים את המעשה הזה. זה עולם טוב? כן, יותר טוב מאשר אם כל בני אדם היו עושים את המעשה השני, אם כן, אז זה מה שאני צריך לעשות. בסדר? זה בעצם התזה של קאנט על רגל אחת. אבל זה תוכנו של הצו הקטגורי. זה לא קשור לקטגוריות שלו. זה תוכנו של הצו הקטגורי, זה עשה את כל מעשיך, לפי מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. יש כמה ניסוחים אצל קאנט, ויש את הבדלים ביניהם, אבל זה העיקרון. עכשיו, אני רוצה... טיפה להרחיב את שתי הטענות האלה של קאנט. טענה ראשונה, אני רוצה לדבר על הקטגוריות של העניין. מה זה אומר בדיוק? אז תראו, אנחנו בדרך כלל בפילוסופיה מבחינים בין, לוגיקה, מבחינים בין משפטים לבין טענות. או טענות זה קבוצה מיוחדת של משפטים. זה מין מסוים בתוך סוג המשפטים. מה מאפיין את הטענות? שזה משפטים שניתן לשפוט אותם במונחי אמת או שקר. אוקיי? נגיד, אני אומר, יש פה טלפון, זו טענה, נכון? כי או שזה אמיתי או שזה שקרי. הסטנדר הזה יש לו כנפיים, זו טענה. טענה שקרית במקרה הזה, אבל זו טענה, כי אתה צריך לבדוק אותה אם היא אמיתית או שקרית. מה זה לא טענה? לא טענה, למשל זה, תגידי, מה השעה? אני שואל אותך שאלה. זה גם משפט, משפט שאלה, נכון? זאת לא טענה, או ציווי, עשה כך וכך, זה גם לא טענה. זה לא אמת ולא שקר, אני מצווה עליך לעשות כך וכך. אתה יכול לעשות, אתה יכול שלא לעשות, אבל הציווי כשלעצמו לא נשפט במונחי אמת או שקר, לכן הוא לא טענה. זאת אומרת, יש משפטים שהם טענות, ויש משפטים שהם לא טענות, אוקיי? עכשיו, איך אני קובע אם טענה מסוימת היא אמיתית או שקרית? בדרך כלל, התפיסה המקובלת, ושוב פעם מלא פילוסופיה, ים של פילוסופיה נכתב על זה, אבל אני בדרך כלל מבססים את זה על השוואה. אם אני טוען טענה, אני רוצה לבדוק אם היא אמיתית או שקרית, אני צריך להשוות את הטענה למצב העניינים בעולם שאותו היא מתארת. למשל, אם אני אומר עכשיו שלסטנדר הזה יש כנפיים, איך אני יודע אם זה אמיתי או שקרי? אני פשוט מסתכל. אם יש לו כנפיים, אז זה אמיתי. אם אין לו כנפיים, זה שקרי. בסדר? אז לכן, הדרך לברר האם טענה היא אמיתית או שקרית, זה על ידי השוואה. צפית, השוואה, מה שלא יהיה. עכשיו, יש גישות פילוסופיות שלוקחות את ההגדרה הזאת לטענה קצת רחוק, לטעמי מדי. מה זאת אומרת? למשל, הם אומרים, נגיד שאני אומר, יש לי טענה, מספר הנמלים בעולם הוא, לא יודע מה, 100 מיליארד. למשל, זה טענה או לא? בפשטות כן, נכון? זאת אומרת, או שזה אמיתי או שזה שקרי, אולי אין לי דרך לדעת, אבל או אמיתי או שקרי. עכשיו, הפוזיטיביסטים הלוגיים טוענים שלא. זה פסוידו טענה, זה לא טענה. למה? כיוון שאם אין לי דרך מעשית לצפות ולבדוק את זה אמפירית, אז זה לא טוען כלום. כי הם לקחו עוד פעם את הרעיון, שבשביל לקבוע שטענה, שמשפט מסוים הוא טענה, צריך לשפוט אותו במונחי אמת או שקר. והרי השיפוט של אמת או שקר נעשה על ידי השוואה. תצפית אמפירית והשוואה, נכון? עכשיו, פה אי אפשר לעשות את התצפית ואת ההשוואה, אז זאת לא טענה. עכשיו, כמובן, אפשר להגדיר ככה לא טענה או כן טענה, זאת המגדרות, אבל אני חושב שזאת הגדרה מלאכותית, זאת אומרת, באופן הפשוט ברור שזאת כן טענה. זאת טענה, כיוון שהיא או אמיתית או שקרית, זה שאני לא יודע, אז מה? גם את תורת היחסות אני לא יודע, אז בגלל זה היא לא טענה, מה זה קשור? או את תורת היחסות אולי אני כן יודע, אבל את החיבור של יחסות וקוונטים אני לא יודע, אף אחד לא יודע עדיין. עובדים על זה, אוקיי? אז מה זה אומר? שאין אין, אין אמת בעניין הזה? אם מישהו יטען את הטענה הזאת, היא לא תהיה אמיתית, כי אין לי דרך לדעת אותה.
כן, יכול להיות טענות, כאילו, נגיד לך, מישהו, אם אתה אוכל גבינה בימי שלישי, אז יהיה לך כאב ראש בגיל שלישי.
אוקיי, אז זאת טענה. או אמיתית או שקרית, תבדוק, או שאל תבדוק, אבל זאת טענה.
זה סתם קשקושים, כאילו, בן אדם אומר לך...
תבדוק, תאכל גבינה ביום שלישי, ותראה, אם כואב לך ראש, למה זה קשקושים?
נו, תיקח מיליארד איש, ועכשיו תתחיל לעשות ניסוי.
כן. מה הבעיה? לא, לא. אתה לא רוצה, משעמם אותך, אל תעשה, אבל אפשר לעשות ניסוי כזה. אם אפשר לעשות ניסוי כזה, אז זאת טענה. בסדר? ומה שאני רוצה לומר זה שגם אם אי אפשר לעשות ניסוי כזה, זאת טענה. כל עוד היפותטית יש דרך לקבוע האם זה אמת או שקר, זאת טענה. זה מה שהפוזיטיביסטים הלוגיים לא מקבלים. זה רק...
לא, כל מה שקראתית
לא ידוע, לא, כל מה שבלתי אפשרי. אין לנו דרך למדוד.
אני לא, אבל פה אני אקח כמות של נמלים, אני אמציא אותם מבחלל, ואני אשאל אותך כמה נמלים נשארו.
אוקיי.
אם אתה תצדק, אז תגידי, נשארו...
אם יש לך דרך למדוד, אז זאת טענה, הם יגידו. הם יגידו זאת טענה, אם יש לך דרך למדוד.
אמרנו, יש 100 מיליארד בעולם, לקחתי מספר, לא ספרתי לך כמה, הוצאתי אותם מחוץ, הוצאתי במחלה, שאול אותך כמה נשאר בעולם. אם תגידי 100 מיליארד, פחות 8. אני באמת עושה לי 8,
סימן
שצדקת. אם לא, אז
תהיית. אבל איך אתה יודע שיש 100 מיליארד?
מה?
איך אתה יודע שיש 100 מיליארד לפני שהוצאת?
אני פעם.
או להגיד שההפרש בין מה שקיים עכשיו למה שהיה קודם הוא 8. טוב, זה ברור. זה לא... טוב, לא משנה, זה פלפולים. בסופו של דבר, הנקודה החשובה היא באמת ההבחנה בין טענות לבין משפטים.
זה כל מה שאמרתי, הדת מדברת, היא
טוענת
טענות שאי אפשר לדאוג אותן.
לכן הטענה של הפוזיטיביסטים הלוגיים, טרסקי וכנופייתו, זה שכל המטאפיזיקה והדת והכל, זה לא טענות שקריות, זה פסוידו טענות, זה פשוט לא טוען כלום. טענות מטאפיזיות, אם יש מלאכים או אין מלאכים, אני לא מתווכח על זה אם אתה צודק או לא צודק, או אם יש לך ראיות או אין לך, אתה לא אמרת כלום, לא שמעתי כלום. מינת השפתיים, אבל לא אמרת שום דבר. שקורא לזה, זה פסוידו טענות, זה לא טענות בכלל. זה נראה לך כמו טענות, אבל זה לא, נדמה לך. אוקיי? טוב, זה כבר באמת בקצה. לא, זה לא אמונות תפלות, זה לא אומר כלום. אתה אומר, יש מיליארד נמלים, בעצם אני מתרגם, תעשה פעולה כזאת וכזאת, תספור ותגיע למיליארד. זה התרגום שלי, יש מיליארד נמלים. עכשיו, אם זה התרגום, אז אין תרגום, כי אין לך דרך לעשות פעולה ולהגיע למיליארד. כן? ולכן, אם אין תרגום, אז לא, אז המשפט הוא חסר מובן, ואתם במשמעות. ומבחינתם, רק משמעות אמפירית היא משמעות. עכשיו, אפשר לדון בשאלה, האם הטענה אסור לרצוח היא טענה? מה אתם אומרים? אם אני אומר בחוק הישראלי אסור לרצוח, זו טענה, נכון? פשוט אפשר לבדוק את ספר החוקים ולראות. אז פה אפשר לעשות השוואה ולהגיע למסקנה אם זה אמיתי או שקרי. אגב, זה שקרי. אין חוק שאסור לרצוח. מי שרוצח, עונשו כך וכך. זה מה שכתוב בחוק הפלילי. לא כתוב שאסור לרצוח. בכל אופן, אבל זה אני מדבר, אסור לרצוח בחוק הישראלי. זה באמת משפט תיאורי, כמו בחוק האינדונזי, זה לא משנה. זו טענה על מה שקורה במקום מסוים, או בני אדם בדרך כלל חושבים שאסור לרצוח, גם זאת טענה. פשוט אפשר לבדוק בני אדם ולשאול אותם מה הם חושבים, נכון? גם זאת טענה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הטענה, אסור לרצוח, נקודה. בסדר? האם זאת טענה? למה כנראה? מאיפה אתה מסיק את ה...
איך
אתה יכול לבדוק? אה? אז אתה פוזיטיביסט לוגי. בנמלים, הסכמת שזו טענה, שיש בעולם 100 מיליארד נמלים. זו טענה? אי אפשר לבדוק את זה. אז אתה מסכים איתי שהפוזיטיביסטים לא מגדירים באופן הגיוני טענות, נכון? אז נעזוב את הפוזיטיביסטים בצד. עכשיו אני שואל, לפי האמת, לא לפי הפוזיטיביזם. את האם הטענה אסור, האם המשפט אסור לרצוח הוא טענה?
אינטואיציה
זה?
אוקיי, אני מבין את כל הזה, אבל עדיין אני חושב שזה לא טענה.
זאת לא טענה. למה? כי אם תרצה לבדוק אם היא אמיתית או שקרית, מול מה תעשה את ההשוואה? במה תצפה? אין במה לצפות. אתה לא יכול לצפות בספר החוקים, כי אני לא טוען טענה על מה קורה בספר החוקים. טוען טענה מוסרית, אסור לרצוח. במה אני אצפה? אני לא יכול לצפות בכלום. לכן זאת לא טענה, נכון? ומה זה אומר שהדבר הזה הוא לא טענה? זה בעצם אומר שאין שום דבר מחוץ עלינו שבאמת אומר שאסור לרצוח. אבל אם זה כך, אז למה באמת אסור לרצוח? באמת אסור לרצוח?
לא,
לא בנסיבות, בנסיבות נתונות. לא לברוח. אה? למה? מה, בסיס מה אתה קובע את זה?
כך יצא.
מה זה כך יצא? הבסיס מה אתה קובע את זה? זאת לא טענה. זאת לא טענה, אז מה זה כן אם זאת לא טענה? אתה אומר, תראה, אין לי מדד חיצוני שמולו אני משווה, ואני בודק האם אסור לרצוח או מותר לרצוח, נכון? אלא מה? ככה אני חש בתוכי, אני, תחושה שלי, מובנה בתוכי, לא יודע בדיוק.
היקום, כאילו חיים...
לא יודע מה עם היקום, היקום זה, אני לא יודע. אני...
בני אדם, מאז ההיסטוריה, הגיעו
למסקנה. לא שאני הגיעו, מה זאת אומרת? הם הגיעו להמון מסקנות, הם הגיעו למסקנות שיש שדים מעופפים. אז מה? אני שואל אם זה נכון, לא איזה מסקנה הם הגיעו. המסקנה שהם הגיעו זה משפט תיאורי. אנשים הגיעו למסקנה שאסור לרצוח, נכון, זה ודאי טענה. אפשר לבדוק ולראות שהם הגיעו אכן למסקנה הזאת. אני שואל האם המסקנה הזאת נכונה. לא אם אנשים הגיעו למסקנה.
יש חשמל, איך הגיעו למסקנה?
יש תצפיות, מה זאת אומרת?
עבדו על זה, הגיעו, אז גם הגיעו
למסקנה. איך, לא, בדיוק זה, בוא תסתכל על זה, איך. את החשמל אני יכול להראות לך איך הגיעו. עשו תצפיות, ניסויים במעבדה, והגיעו למסקנה שיש חשמל. ומה עשו אם אסור לרצוח? ומה התברר? מה זה לא מתקדמים? מי אמר שצריך להתקדם?
לא, לא
שאני
מתקדם, לא יוצא טוב לאף אחד.
לא יוצא טוב, מה זה טוב? אתה לא יודע מה זה טוב. אתה בורח, אתה כל הזמן מעגלי. לא תצליח לעשות את זה בלי להשתמש במילה טוב, ואז אני אשאל אותך מה זה טוב. איפה אתה יודע מה טוב ומה לא טוב? אני עושה את זה כי זה טוב. איפה אתה יודע שזה טוב?
לא, כי הכאב הוא סובייקטיבי. בן אדם מרגיש אובייקטיבי. אנשים כולם יודעים להגיד מה זה כאב, כמו שהם יודעים להגיד מה זה לבן. כולם, רוב האנשים יודעים מה זה כואב. אז הכאב זה רצח, זה סוג של כאב. אז אנשים הבינו שכאב.
ברור, אבל כאב
אנשים
זאת עובדה,
מתרחקים
ורצח
מכאב.
זאת נורמה, לא
לא, אבל
הבנתי.
הם מתרחקים מכאב, מתרחקים
לא,
מכאב.
זה שרצח כואב לאנשים זה ברור, על זה אני לא
לא,
מתווכח,
זה לא
זאת
מביא
ודאי
להם יותר
טענה.
אוכל, זה לא
לא
מביא
מביא
להם
להם,
יותר...
כל אלה טענות עובדתיות שאני
אז
מקבל.
לאן אתם
איך
מביאים?
זה קשור לשאלה שאסור לרצוח? אתה קשר לנטורליסטי, אתה מביא לי אוסף של עובדות, אז מה? לי אסור להכות אותך בגלל שלך זה כואב? לא. לך זה כואב, זאת עובדה. לי אסור להכות אותך, זאת נורמה. נורמה לא נגזרת מעובדה.
זה חלק מההתפתחות של העולם.
אתה עוקף את הבעיה. מה זה התפתחות? אני שואל איך, תן לי נימוק, לא איך הגעת בהיסטוריה. תן לי נימוק למה אסור לרצוח. אני יכול לתת לך נימוק למה יש חשמל. חבר את המתג, יש לך נימוק.
לא, אבל אני אגיד לך איך הגעת לזה בכלל.
מה אכפת לי איך הגעתי? תשאל היסטוריונים איך הגיעו לזה. מה אכפת לי עכשיו? אני יכול לנמק לך שיש פה חשמל, איך? אני אכבה את המתג, ואתה תראה שאין אור, אני אדליק את המתג, יש אור, אז זה אומר שיש חשמל. מה שהיה להוכיח. עכשיו תעשה לי את אותו ניסוי על אסור לרצוח.
אני אקח אנשים על אי, ואני אגיד להם, מותר לכם לרצוח אחד את השני.
אז הם ירצחו אחד את השני.
הם ירצחו אחד את השני.
מצוין, והכל יהיה בסדר. מה הבעיה? הם ירצחו אחד את השני ומה? טוב, איך תגיע למסקנה? מה המדד שלך? מתי זה נכשל הניסוי? מתי זה הצליח?
לא יהיה מי שיספר.
לא יהיה מי שיספר, אז לא יהיה. אז מה? איך אתה מחליט מה מותר ומה אסור? מה טוב ומה רע? האחרון תמיד יישאר, אלא אם כן הוא יירה בעצמו. זה יוסף בן מתתיהו.
הוא יגיד גם הוא רוצה לרצות.
יוסף הוא פלביוס, כן. הוא האחרון שנשאר. אין דרך למדוד משהו, לצפות במשהו כדי לבדוק האם משהו הוא רע או טוב. אתה יכול לצפות בעובדות, אתה יכול להגיד שרצח מכאיב לאנשים, מזיק לאנשים, אתה יכול להגיד שאנשים לא נשארים אם מוצאים אותם, גם טענה מעניינת. אבל מכאן ועד להגיד שרצח הוא רע, איך? כל אלה הם עובדות. רצח הוא רע זה שיפוט, נורמטיבי. אתה לא יכול לגזור שיפוט מעובדות.
בוא נגיד שאנשים לפני ניוטון, לא ידעו את חוקי הגרביטציה, לא ידעו את חוקים, אבל ראו אבן נופלת, הבינו שיש פה איזה משהו.
בסדר גמור.
אז אותו דבר קרה עם הרצח, אתה עדיין לא יודע את החוק, אתה עוד לא יודע.
לא, לא קשור לא יודע את החוק. אני שואל.
יש איזה חוק כנראה שעובד על...
מה זה חוק? מה זאת אומרת חוק? אבל זה לא חוק פיזיקלי, אני יכול לרצוח.
אתה יכול, אבל אני חושב שזה לא טוב לנו כ...
זה חוק פיזיקלי שזה לא טוב לנו? מה?
שזה לא יגרום לשרידות של ה...
לא יגרום לשרידות, אז מה? מי אמר שזה טוב לגרום לשרידות? אתה תמיד צריך להניח איזושהי הנחה על מה זה טוב ומה זה רע. אתה לא יכול לבסס נורמה על עובדות. לא טוב לשרידות, כן טוב לשרידות, אלה עובדות. כואב, לא כואב, זה עובדות. אי אפשר לבסס טוב או רע על עובדות. זה הקשר הנטורליסטי. זה נקודת המוצא של כל ה... משחק, כל המהלך הקנטיאני ובכלל. אז צריך להבין שאם באמת אנחנו מגיעים למסקנה שאסור לרצוח זאת לא טענה, אנחנו בעצם מגיעים למוסר רלטיביסטי. מוסר סובייקטיבי, יחסי, שכל אחד מה שהוא מרגיש הוא עושה, אבל אין באמת משהו אובייקטיבי שאני יכול מכוחו לבוא אליך בטענות, אם אתה מתנהג אחרת ממה שאני מתנהג, אוקיי? זה לא מה שאנחנו בדרך כלל מרגישים לגבי מוסר, נכון? אז מה זה אומר שהוא כן טענה? מול מה צריך להשוות אותו? מול מה משווים כדי לקבוע שאסור לרצוח זה טענת אמת? או שקר, או כן? יש פה איזה בעיה שאנשים לא מחדדים אותה לעצמם. ומצד אחד לכולם מאוד נוח להגיד, לא, זאת לא טענה, זה עניין סובייקטיבי. מצד שני, אבל ברור שלרצוח אסור. זאת מי שרוצח, אתה תנזוף פה, אתה תגיד מה זאת אומרת, אתה מתנהג בצורה לא מוסרית.
בעולם שנניח הנאצים היו מנצחים במלחמת העולם השנייה.
עוד פעם, אתה מביא לי עובדות. אם הנאצים היו מנצחים, כולנו היינו טועים וחושבים שמותר לרצוח. אז מה? עדיין היה אסור לרצוח. וכולנו היינו טועים. זה עובדות. מה שאנחנו חושבים זאת עובדה. אני שואל מה נכון. האם אסור לרצוח או לא? גם בסדום שכולם רצחו, עדיין היה אסור לרצוח. אבל זה שכולם רצחו זאת עובדה, או כולם לא רוצחים, גם זאת עובדה. אף אחת משתי העובדות האלה לא אומרת כלום לגבי השאלה אם מותר לרצוח או אסור לרצוח. כי אלה עובדות.
אולי אוכלוסייה אתה
מתכוון,
אתה מתייחס.
לא, אני לא מתייחס לשום אוכלוסייה. זה בדיוק הנקודה. אם אני מתייחס לאוכלוסייה, אני מדבר על דבר תיאורי.
זה לא תלוי בך, זה משהו שבאנו...
אם אתה מתייחס לאוכלוסייה, אתה מדבר על טענה תיאורית. זאת אומרת, באוכלוסייה הזאת חושבים שאסור לרצוח. זאת ודאי טענה תיאורית, תבדוק אותה ותראה. אני לא מדבר על זה, לא קשור לאוכלוסיות. אסור לרצוח, נקודה. כל אדם באשר הוא, לא משנה מה הוא חושב, מה הוא לא חושב. אם הוא חושב שמותר לרצוח, אז הוא טועה. אסור לרצוח, גם הוא חושב. גם...
אולי אנחנו כולנו שבויים במוסכמות.
אולי, אולי, יכול להיות. אבל אם אני לא שבוי במוסכמות, מה אומרת הטענה? אחרי זה נראה אם אני מסכים לה או לא. הטענה אומרת שאסור לרצוח ברמה האובייקטיבית. אתה יכול להגיד, בסדר, יש לך אשליה כזאת, אבל זה לא נכון. בסדר, נדבר על זה אחר כך. אבל קודם כל, זאת המשמעות של האמירה שיש איסור מוסרי לרצוח, נכון? לא, אתה לא יכול למפות את זה על האמירה, אני חש רע מאוד כשאני רוצח. נכון? זה לא, בסדר, מישהו אחר הוא פסיכופת, הוא לא חש רע אחרי שהוא רוצח, אז מותר לו לרצוח. נכון? זה לא רלוונטי, זה לא, אנחנו לא בודקים את זה בצורה כזאת. אז יש פה בעיה שצריך לתת עליה את הדעת. כשאנחנו מצד אחד מתייחסים לחוק המוסרי, כחוק אובייקטיבי, מחייב את כולם, מצד שני, הטענה אסור לרצוח היא לא טענה. המשפט אסור לרצוח הוא לא טענה. כי אין מול מה להשוות אותו. אבל אם אין מול מה להשוות אותו, זה הכל בתוכנו, אז מה? אז זה כן סובייקטיבי. אתה לא יכול לרקוד בשתי החתונות. יש פה משהו מאוד בעייתי. והרבה מאוד אנשים חיים בשלום עם שני הדברים האלה, וזה לא מטריד אותם קליפת השום. אוקיי? בסדר, מה, דיברנו על זה כבר, שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא עקביים, וחוסר העקביות לא מטרידה אותם קליפת השום. והם עדיין לא עקביים. זה לא משנה שום דבר. אמרתי, אני לא עוסק בתיאורים, אני עוסק בשיפוטים. הייתי עוסק בתיאורים, לא הייתי מגיע רחוק. אז הטענה שאני רוצה לטעון בעצם, זה מה שנקרא, או אולי משפט אחד קודם, כשאני מדבר על פלורליזם מוסרי. פלורליזם מוסרי הרבה פעמים מביאים ראיה לזה שאין אמת מוסרית אובייקטיבית אחת. פלורליזם מוסרי, יש הרבה אמיתות מוסריות, זה פשוט השוואה בין אוכלוסיות שונות, שרואים שיש נורמות מוסריות שונות. האסקימוסים מוציאים את השכנים לשלג פה שם למוות, ואצלנו מנסים לטפל בהם, לא יודע, בדיור מוגן, בבית אבות, בכל מיני דברים כאלה. אוקיי? אז יש עובדה שנורמות שונות, אנשים טובים בשני המקומות, אז זה אומר בעצם שהמוסר הוא יחסי. אין מוסר מוחלט, אין מוסר אובייקטיבי. עכשיו, זה שטות. למה זה שטות? כי אנחנו מדברים פה על פלורליזם תיאורי. תיאורית ברור שיש אוכלוסיות שונות שחושבות שונה על שאלות מוסריות. זה ברור, יש מחלוקות מוסריות בעולם. אי אפשר להתכחש לזה. השאלה שאותה אני שואל היא לא השאלה התיאורית, אלא השאלה נורמטיבית. השאלה האם האסקימוסים צודקים או שאני צודק. זאת אומרת, ההנחה היא שאחד צודק ואחד טועה, ולכן העובדה שיש שתי עמדות לא אומרת שום דבר. השאלה האם שתי עמדות נכונות לא נובעת מזה שהן ישנן. זה שיש שתי עמדות זה לא אומר ששתיהן צודקות. בסדר, אני שואל את עצמי. כן, אם תשאל את האסקימוסים אני אגיד לך מה הם יענו לך. אתה לא צריך לטרוח לנסוע לשם לאסקימוסיה. אני יכול לענות לך. אני שואל שאלה פילוסופית, האם צריך להוציא את הזקנים לשלג או צריך לטפל בהם, אוקיי? הטענה היא שישנה תשובה אובייקטיבית מחייבת אחת.
גם לדיטל כזה, גם לפרט כזה.
נגיד, רק לא, זה לא אומר שכולם יסכימו על זה, האסקימוסים יגידו כך, אבל אחד צודק, יכול להיות שאני טועה אגב, אבל אחד צודק והשני טועה. עכשיו נתווכח מי צודק, מי טועה, או שנשכנע, לא נשכנע, לא משנה, יכול שנשאר במחלוקת. אז אם נשאר במחלוקת, אז אין לנו דרך להכריע, זה עדיין לא אומר שאין אמת אחת. אוקיי? לא, 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 עזוב את התורה עכשיו, אני לא מדבר עכשיו בכלל במבט דתי, תורני וכו', אני מדבר על תורת המוסר, בסדר? אתיקה פילוסופית. אז אני שואל עכשיו בעצם, האם השאלה לגבי פלורליזם מוסרי יכולה להישאל במישור התיאורי, אבל במישור התיאורי זה טריוויאלי. ברור שיש דעות מוסריות שונות לאנשים שונים וקבוצות שונות, ואני יכול לשאול אותה במישור המהותי. האם ישנה אמת מוסרית אחת? לא, האם כולם יסכימו לדבר, זה ודאי לא נכון, אבל האם יש אמת מוסרית אחת? וכאן אפשר להתווכח, יש פלורליסט שיגיד שלא, יש מוניסט, חושב שיש אמת אחת, שיגיד שכן. אגב, יכול להיות מצב שיש שאלות מוסריות שבהן אולי יש יותר מדרך אחת לנהוג, ושתיהן בסדר, או כמה מהן בסדר, ויש שאלות מוסריות שיש רק דרך אחת נכונה ואין בלתה. זה עדיין מבחינתי מוניזם. פלורליזם זה תפיסה שאומרת שאף פעם אין יותר אמיתי ופחות אמיתי בתחום המוסר. מי שאומר שיש שאלות פתוחות גם במוסר, הוא לא פלורליסט מבחינתי. כל עוד הוא אומר שיש גם שאלות שלגביהן יש תשובה אחת. בסדר? זה ההגדר. אז לכן, כשאני מדבר על פלורליזם מוסרי, או רלטיביזם כנחסיות, אז אפשר לדבר על זה במישור התיאורי, כמה תפיסות יש בעולם, זאת שאלה של טענה, מדעית, אפשר לבדוק. אוקיי? לעומת השאלה כמה אמיתות מוסריות יש ברמה העקרונית, שזאת לא שאלה שאפשר לבדוק באופן אמפירי. לכן, זאת שאלה נורמטיבית, הראשונה היא שאלה תיאורית, עובדתית. אוקיי? עכשיו אני שואל, האם במישור הנורמטיבי, לא התיאורי, אני פלורליסט או לא? האם אני חושב שכולם צודקים בתחום המוסר? לא רק שיש הרבה דעות, זה ודאי שיש הרבה דעות, אלא שגם כל הדעות צודקות, אוקיי? אם לא, אז אני צריך להסביר איך זה יכול להיות, זאת אומרת, אז מי זה המדד? זאת אומרת, במדע, יכולים להיות ויכוחים במדע, אבל בסוף בסוף הניסוי אמור להכריע, וכשנעשה את, נצליח לעשות את הניסוי, יתברר מי מאיתנו צדק ומי טעה, אבל ברור שאחד צודק ואחד טועה, בוויכוח מדעי עובדתי.
זה הניסוי שלי, אני רואה מה נניח המוסר,
אנחנו חוזרים לאותו דבר. לא, אתה לא יכול לבדוק את זה, כי אתה בודק עובדות. אני לא מדבר על השאלה מה אנשים חושבים על מוסר, אני מדבר על השאלה מה נכון, לא בפועל, מה נכון. לא אכפת לי מה הם עושים, לא אכפת לי מה הם חושבים. אף חברה שחיה ככה ואף חברה שחושבת ככה, וכל החברות בעולם כולם טעו מעל לבד. כתבתי לי על היד, אני שפוי, כמו בסיפור של רב נחמן. כן, כולם משוגעים. זה עדיין אומר, לא אומר שאני לא שפוי. אני לא שואל שאלה תיאורית, אני לא שואל שאלה מה אנשים חשבו, מה אנשים עשו, ניוטון זה לא מעניין, כי ניוטון זה טענות. נכון, ולכן הטענה הייתה שהאבנים נפלות לאדמה, וזה בסדר גמור, זו טענה שאושרה. לא, זה לא באותה מידה, כי שם אפשר לעשות ניסוי, ופה אי אפשר לעשות ניסוי.
הניסוי שעד היום, עובדה שאין אף חברה שאתה רוצה...
מה הניסוי הזה מאשר? הוא מאשר את זה שאנשים חושבים שאסור לרצוח. אני לא מחפש אישור לטענה, אין לי מושג, הזיות. טבוע בהם אבולוציונית. לא יודע, מה אכפת לי למה, מאיפה זה בא? אני שואל את השאלה אם זה נכון, לא מאיפה זה בא. זה נכון או לא נכון? זאת השאלה. וכאן לא יעזור לי שתוכיח לי שכל האנשים ביקום חושבים כך. דיברנו על חוכמת ההמונים, נכון? חוכמת ההמונים פירושה מה שההמון חושב הוא כנראה לא נכון, עד שיוכח אחרת. זה חוכמת ההמונים. לכן תמיד להשתמש בהמונים כדי לדעת האמת. חשוב מאוד. תמיד תבדקו, אתם יודעים, דעת בעלי בת עם אפר דעת תורה, כמו שהסימן כותב לסימן ג' כן, שיינפלד היה סופר פובליציסט חרדי ידוע, אך חותן של סורסקי, הסופר הגיאוגרף. אז הוא הלך לרב מבריסק, ככה הסיפור החרדי אומר, והרב מבריסק שאל אותו, תגיד, איך אתה תמיד קולע לדעת תורה? אתה בסדר, כמול בעלי בת, כן, פובליציסט, אתה לא רב תמיד חכם גדול. איך אתה קולע את המדע? הוא אומר, מה הבעיה? אני יוצא לרחוב, שואל את האנשים, וכותב הפוך. דעת בעלי בת, עם הפך דעת תורה. אוקיי? עכשיו, זה הבעיה היום שהדעת תורה יותר עקומה מדעת בעלי בתים, אבל לעצם העיקרון אני מסכים, שזה שאנשים כולם חושבים ככה לא אומר שום דבר. אני שואל מה נכון, לא מה אנשים חושבים. אז מה אם כולם חושבים? בכל שכולם טועים. זה לא... אוקיי, זאת השאלה שעליה אני מדבר עכשיו. זאת השאלה שעליה אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, אז צריך להבין אבל את המתח. המתח החשוב פה הוא הזה, הוא הבא.
לא, אבל אם אני מסתכל על זה כחוק פיזיקלי, אם בנו את העולם, כאילו אני אומר לך, בני אדם חיים, יש פיזיקה כזו שגורמת להם לא לרצוח, אני עוד לא יודע את החוק הזה.
אבל אתה מדבר איתי על משפט תיאורי, האם אנשים נוטים לרצוח? התשובה היא לא, נכון, אבל זאת טענה תיאורית. אני שואל את השאלה, האם אסור לאנשים לרצוח? לא מה הנטייה שלהם. אתה מבין את ההבדל בין יש לי נטייה לדבר לשון הרע, לבין אסור לדבר לשון הרע? או מצווה לדבר לשון הרע? זה שיש לי נטייה זה אומר שגם ראוי להתנהג כך?
לא.
מה זה קשור? אז יש לי נטייה לא לרצוח, זה אומר שאסור לרצוח, למה? מה זה קשור? אולי הנטייה לא לרצוח היא כמו לשון הרע, אולי זה יצר הרע.
אולי משהו
גורם... אתה מערבב כל הזמן בין תיאורים לנורמות.
כשאתה רואה במלחמות בעולם, אז יכול להיות שמשהו בעצם אומר, אבל שכולם נלחמים בכולם.
אוקיי.
אז אתה רואה שזה...
אני רואה שכולם נלחמים בכולם, זה מה שאני רואה. שום דבר חוץ מזה.
לא, אני כל הזמן משווה את זה לחוק פיזיקלי, שאני עדיין לא יודע...
אני כל הזמן אומר לך שאין מקום להשוואה הזאת, אני לא מבין את ההשוואה הזאת. מה זה קשור לחוק פיזיקלי? חוק פיזיקלי, אתה עושה ניסוי ואתה בודק אם הוא נכון או לא.
נכון, אבל אם הייתי לפני...
אם היית לפני, לא היית יודע אם זה נכון או לא. אוקיי, אז מה?
אני רואה אלף אבנים זרקו.
אז עשית את הניסוי.
כן,
אז כן עשית ניסוי.
יש מיליארד אנשים שחיים, חיו כל השנים, והם לא רוצחים אחד את
השני. יפה, אז זה אומר שיש... לא, יש פה חוק שיש לאנשים נטייה לא לרצוח. אני מסכים, אבל לא זאת השאלה שלי. זאת שאלה תיאורית, עובדתית. נכון, נכון, בדיוק אותו דבר. ולכן זאת לא שאלה מעניינת. ביש השאלה שאתה שואל, שאלה תיאורית, איזה נטיות יש לאנשים? זאת שאלה שעניינה של מחלקה לפסיכולוגיה. תלך לשם, תעשה סקר, תבדוק מה הנטיות של האנשים. זה שאלה מדעית, אפשר לבדוק אותה. אני לא מדבר על השאלה הזאת. אני מדבר על המחלקה לפילוסופיה, לא על המחלקה לפסיכולוגיה. מחלקה לפילוסופיה לא שואלת מה אנשים חושבים. היא שואלת מה ראוי לחשוב, מה שהיא אמורה לשאול, אוקיי? איך ראוי לחשוב, לכן זה לא קשור בכלל מה שאנשים חושבים.
אולי אין מצפים להתפלגות יותר נורמלית, ובגלל שיש התפלגות שהיא מאוד מאוד לא נורמלית, אז אולי זו אינדיקציה על זה שיש חוק נסתר שאנחנו לא מכירים. אני לא מסכים.
חוק שמה? שמכריח אותנו לחשוב כך? אין בעיה, אבל זה חוק פיזיקלי, זה לא מוסר, זה עדיין. אין בעיה, אבל זה לא מוסר. עוד פעם, אתה רק אומר, אין מוסר. לא, לא, אין בעיה. ואכן אני אומר, אנחנו במישור של טענות תיאולוגיות. אתה יכול להגיד, אין מוסר ואין אלוקים. אני כרגע מברר את השאלה לשיטה שיש מוסר. מה זה אומר כשאני אומר שיש מוסר? אוקיי? זה מה שאני אומר. אז עכשיו, אני אביא דוגמה, הזכרתי את המבחן התרד? לא פה?
אה?
אוקיי, יש דוד אנוך, הוא מרצה באוניברסיטה העברית, פילוסופיה, והוא, יש לו באחד המאמרים שהוא עוסק הרבה באתיקה, פילוסופיה של האתיקה, והוא באחד המאמרים שלו מציע מבחן, שהוא קורא לו מבחן התרד. מה זה מבחן התרד? אתה הולך, בא אליך, תרד, כן. בא אליך ילד, הוא אומר לך, תראה, כמה טוב שאני לא אוהב תרד. כי אם הייתי אוהב תרד, הייתי עלול לאכול אותו, ותרד זה איכס. מה הבעייתי בטיעון הזה? שאם הייתי אוהב את הטרד, אז מה הבעיה אם הייתי אוכל אותו? אני שופט את מה שהייתי עושה אם הייתי אוהב טרד, במשקפיים שלי עכשיו שאני לא אוהב טרד. אבל אם הייתי אוהב אותו, אז הוא לא היה איכס. נכון? בסדר, אני אדבר. הוא ניסח טרד, אתה רוצה תכתוב מאמר על הדגים. הוא במאמר שלו דיבר על טרד. עשה מאמר אחר, בוא אתה תעשה את זה על דגים, אוקיי? אז הטענה הזאת היא מצחיקה. למה היא מצחיקה? כי אהבת תרד זה עניין סובייקטיבי, אין בו שום דבר אובייקטיבי. אם לא היית אוהב תרד, אז לא, אם כן אוהב תרד, כן, אין שום בעיה. לכן אל תשפוט את מי שאוהב תרד במשקפיים של מי שלא אוהב תרד. זה לא רלוונטי, זה חוסר הבנה. חוסר הבנה קטגוריאלי. לכן זה מצחיק, כי זה ילד שלא מבין. אם הוא אומר דבר כזה, נכון? אדם מבוגר, אדם אינטליגנטי, לא אמור להגיד דבר כזה. עכשיו בואו נשאל לכם שאלה אחרת. אני אגיד, כמה טוב שאני חי היום ולא במאה העשירית, כי אני יודע את תורת הקוונטים ותורת היחסות. מה אתם אומרים על זה? ואז לא הייתי יודע. אם הייתי חי במאה העשירית, לא הייתי יודע. זה לא מצחיק כמו התרד, נכון? למה לא?
זה ברור.
מה זאת אומרת לא ברור?
וברור מה
הקטע. אני שמח שלא חייתי במאה העשירית אלא היום. במאה העשירית לא הייתי יודע תורת היחסות והקוונטים, והיום אני יודע, אני יותר חכם.
היית מאושר.
לא יודע אם הייתי מאושר, אבל אני יותר חכם.
לא היה אכפת לך, כי לא
יודע... לא אכפת לי, לא משנה, אבל אני טוען את הטענה הזאת שאני מאוד שמח על זה שאני יותר חכם. זה טיפשי? זה מצחיק? לא, נכון? למה לא? מה זה שונה מהתרד? ונכון אותה טענה כמו הטרד. אם הייתי בסיטואציה אחרת, אז הייתי, היה קורה משהו אחר, וזה איכס, או זה לא, אני לא רוצה את זה. לא בסדר, אם היית אז, זה היית אז, מה הבעיה? למה ההבדל בין זה לבין טרד? ההבדל הוא שתורת היחסות ותורת הקוונטים היו נכונות גם במאה העשירית. רק לא ידעו אותם, נכון? ולכן הטענה של תורת הקוונטים ותורת היחסות זאת אמת אובייקטיבית. זה לא אמת שתלויה בתפיסתי. גם אם לא ידעו את זה לפני 1,000 שנה, זה עדיין היה נכון, רק לא ידעו. אוקיי? אז לכן, המבחן הזה, מבחן התרד, הוא בעצם נותן לנו נייר לקמוס, שעוזר לנו להחליט, האם טענה מסוימת היא סובייקטיבית, או שהיא אובייקטיבית. נכון? אם זה מצחיק, כשאומרים טענה מהסוג הזה, אז זה תרד, זה סובייקטיבי. אם זה לא מצחיק, אז זה אובייקטיבי. אוקיי? עכשיו אני שואל, נגיד, אם כמה טוב שאני חי היום, ולא במאה ה-18, כי אם הייתי חי במאה ה-18, אז הייתי משעבד עבדים ומפלה נשים, לרעה. ואני נורא שמח היום שאני, כי אז אני מניח שאנשים לא היו מודעים לערכים האלה, משהו כזה, לא מאשים. אני אומר, אני היום מודע לערכים האלה, ואני נורא שמח שאני חי היום ולא אז. האם זה דומה לתרד או לתורת היחסות?
תורת היחסות.
זה לא מצחיק, נכון? זה ממש לא מצחיק, אותי לפחות לא. אז מה זה אומר? זה דומה לתורת היחסות. שימו לב, מה למדנו מכאן? שהאיסור לשעבד עבדים או להפלות נשים, הוא איסור אובייקטיבי. לא בגלל שאני חושב שאסור. כי אם זה היה בגלל שאני חושב שאסור, כמו שאני לא אוהב תרד, אם הייתי חי במאה ה-18, הייתי חושב שמותר, אז מה הבעיה? כן, זה כמו לשעבד נשים זה איכס, לשעבד עבדים זה איכס, אז לכן אני לא רוצה לחיות אז כי הייתי משעבד עבדים.
אתה אמריקאי לבן אולי בווירג'יניה, אתה...
לא, זה באמת מה שהייתי חושב. לא, אז אני אומר, זה מה שהייתי
חושב, אבל כשאני לא...
אה,
בסדר. יש דברים כמו הטרד אולי, אני דווקא לא חושב שאני מצחיק, אני אומר, איזה נצח לא חייב ב-18, כי זה היה לי שיער ארוך כמו של מוצרט, וזה מכוער. זה לא מצחיק כמו הטרד.
אם זה לא מצחיק, אז אתה אומר שמשהו אובייקטיבי.
אבל העובדה שאף אחד לא היה אובייקטיבית, זה מכוער להיות עם שיער כזה, וכולם שם היו פגעים.
לא, לא, אז אין, אתה לא יכול להגיד את שני הדברים, אתה צריך להחליט.
לא, אז אני...
או שזה כמו הטרד, או שזה פשוט, או שזה אובייקטיבי. אין אפשרות שלישית.
מה הרב חושב על הדוגמה הזאת?
מה?
מסר של מוצרט.
אני אומר שיש גם באסתטיקה היבטים אובייקטיביים.
כן? אז כולם שם היו טיפשים.
לא טיפשים, אלא לא הגיעו להשגות האסתטיות שאנחנו הגענו אליהן. גם באתיקה הם לא היו רשאים. הם לא הגיעו להשגות האתיות שיש לנו היום. לא, יכול להיות שכן. אותם, אני לא שופט את הטענה דווקא על השיער. אני מביא רק דוגמה איך אפשר להתייחס לטענה מהסוג הזה. לא בטוח שהייתי אומר שזה אורך שיער זה משהו אובייקטיבי, אבל אני אומר, כן, יכול לבוא מישהו ולהגיד שאסתטיקה יש בה מימדים אובייקטיביים. זה גם כמובן יתיישם אחרת בתרבויות אחרות והכל, אבל עדיין יש מבנים מסוימים שהם אובייקטיביים. כן, אני, אולי אני פשלת את זה, יש לי דוגמה לעניין הזה. בח היה גאון מוזיקלי, יואן סבסטיאן בח, היו כמה בחים, אבל יואן סבסטיאן בח, לא מזמן שמעתי את גיל שוחט, מוזיקאי ידוע, היה רעיון איתו ברדיו, הוא אמר, הגאון מספר אחד בתולדות המוזיקה זה יואן סבסטיאן בח. זאת חד משמעית, הוא אומר, אני לא מבין במוזיקה הרבה, אבל שמעתי זה מכמה אנשים, גדל אשר בח כמובן הספר, בכל אופן אז, אז זאת הטענה. עכשיו, אני פחות גאון במוזיקה, אני חייב להתוודות, אל תגלו לאף אחד, אבל אני כנראה קצת פחות מבח. אוקיי? עכשיו, השאלה, האם באמת זה אומר משהו על הבדלים ביני לבין בח? למה? כי תחשבו, תראו, הרי ברור שהעובדה שאנחנו מעריכים את היצירה של בח היא תוצאה של איזשהו סוג של טעם מוזיקלי. ברור שטעם מוזיקלי שונה, מביא להערכה שונה למוזיקות שונות, נכון? שיר שאוהבים ברוסיה לא יאהבו באינדונזיה, ולא יודע, בלגיה, ישראל, לא משנה. לפעמים כן, אבל יש גם שוני בטעמים, בטח עם התרבויות רחוקות, היום כבר גלובלי, אז יותר קשה לראות את זה, אבל בתרבויות רחוקות, המוזיקה היא אחרת, נכון? יש מוזיקה במזרח, מוזיקה אפריקאית, כל מיני. אוקיי? עכשיו, אתם מבינים שיכולתי לייצר קבוצת אנשים שמבחינתם המוזיקה האלוהית, מספר אחד, זה מה שאני מלחין. אם הייתי יכול לתכנת אותם, לבנות אותם בצלמי כדמותי, הייתי, הכל בידיי, הייתי, כן, מחייר אותם, מחמר, כן, הייתי עושה את האנשים, את המוח שלהם, הכל, הייתי בונה אותו באופן שהם רק ישמעו את הזיופים שלי, הם יתמוגגו מרוב הערצה לגאוניות המוזיקלית שלי, אוקיי? אין בעיה לייצר אנשים כאלה ברמה העקרונית, אוקיי? יכול להיות שאפילו אפשר לעשות את זה ממש, אבל ברמה העקרונית זה ודאי אפשרי, אוקיי? אז מה בעצם ההבדל ביני לבין בך? הוא בסך הכל פעל בסביבה שהיא במקרה קלעה בדיוק ליכולות שלו. היא מעריכה בדיוק את מה שהוא מייצר, ואותי לא, סתם מזל היה לו. זאת אומרת, אם היינו נולדים בתרבות אחרת, שהתרבות ההיא הייתה מעריכה דווקא את הזיופים שלי, והייתה בזה לבח, אז אני הייתי הגאון המוזיקלי מספר אחד. אז סתם, אז בעצם אין פה באמת אמירה שבח יותר גאון ממני, נכון?
לסדר.
כן, אבל אתה לא יכול להגיד את זה על ניוטון, אתה לא יכול להגיד את זה על איינשטיין.
יש הרבה שאומרים את זה גם על ניוטון ואיינשטיין.
הוא לא גילה מידת הזיקה.
אני מסכים איתך, אבל הביקורות החדשות אומרות את זה גם על ניוטון ואיינשטיין. אבל עזוב, אני מדבר על אסתטיקה ואתיקה, לא בכדי, אני לא מדבר על עובדות.
זה ברור, כי אני יכול להגיד לך עבדל וואב, לא יודע, ערבי, שיגידו לך שהוא הכי גאון במוזיקה, יותר מבח.
אוקיי.
כל הערבים אוהבים.
יפה, אז עכשיו אני שואל, לא מי יותר גאון, בח או עבדל וואב, אלא מי יותר גאון, אני או בח.
אותו דבר.
אותו דבר, אתה אומר. אוקיי, אז אני טוען שלא. אני אגיד לכם למה לא. יש לי השערה, שאם הייתי מייצר אנשים, הייתי מגריל אנשים, לא מייצר אותם בצלמי כדמותי, כי זה לראות את החץ ואז לצייר סביבו את המטרה. אוקיי? שנייה, reverse engineering. אני מייצר אנשים כדי שיהיה לי קהל למוזיקה שלי, לא מייצר מוזיקה שתתאים לקהל. אוקיי? עכשיו אני אומר, אתה מגריל אנשים. ויש להם טעם לא ידוע במוזיקה. עכשיו, גם אני וגם בח באים להתארח באותו אי, עם אותה קבוצת אנשים. אנחנו עכשיו מנסים להתאים את המוזיקה שאנחנו יוצרים לטעמם של האנשים. מי יצליח יותר? אני מאמין שבאך, יש לי השערה ספקולטיבית
מאוד. אבל רגע, אם אתה שם את באך בסין, לא משנה, יש אולי מלחין סיני שיש...
לא סיני, לא סיני. אני ובאך, שנינו, סין זרה לנו.
לא, אתה מדבר, היה איזה מלחין בסין.
אבל אני לא מדבר על סין, גם לעבדל וואב היה. לכן אני אומר, אני לא מדבר עליו. אני מדבר על שני אנשים שמגיעים לתרבות זרה להם לחלוטין. בסדר? באך ואני, שנינו, מגיעים לסין, ועכשיו אנחנו יושבים שם, מסתכלים, הוא יצליח יותר, נכון? עכשיו, למה? כי הוא גאון יותר גדול. פשוט יותר גאון במוזיקה.
בסדר, אבל גם אם אני ארכיטקט בנייה, יותר מוכשר ממך, לא יודע, ככה נגר טוב, ואני ואתה נגיע,
נכון.
אז אני יודע לנגר יותר טוב.
במילים אחרות, במילים אחרות, אני טוען שיש דבר כזה גאוניות במוזיקה. יש דבר כזה. רגע, אמרת שלא. זה מה שאני אומר. אני רוצה לטעון שיש גאוניות במוזיקה. זה אומר, זה שאני יכול לעשות reverse engineering ולייצר קהילה שמתאימה לנורמות המוזיקליות שלי, זה ברור. אבל אני צריך לראות את החץ ואז לצייר סביבו את המטרה. באך יצר את המוזיקה לאוכלוסייה הקיימת. הוא לא יצר את האוכלוסייה בשביל שתתאים למוזיקה שלו. ולכן הוא גאון. אז מה זה אומר? הרי הטעם המוזיקלי כן משתנה, נכון? עכשיו נעבור לעבדל וואב. אוקיי? עכשיו אתה אומר לי, עבדל וואב הוא גם כן גאון, האוכלוסייה שלו מעריכה אותו פי אלף יותר מבח. נכון? באמת שם אין לי דרך לקבוע. אני לא יודע מי יותר גאון משניהם. זה באמת פונקציה של הנסיבות שבהם אתה... לא יודע. אבל אני כן יכול להגיד לכם ששניהם יותר גאונים ממני. ולכן אני רוצה לטעון שיש מימדים אובייקטיביים ביכולות המוזיקליות, למרות שהם גם תלויות נסיבות. ואת אותה גאוניות עצמה יכולה לבוא לידי ביטוי בגרמניה באופן אחד ובעיראק באופן אחר. בסדר? אבל זאת אותה גאוניות. זאת אומרת, שתיהם זה גאוניות במוזיקה. ואני רוצה לחלץ את המימד האובייקטיבי מתוך ההופעות הסובייקטיביות. יש הופעות סובייקטיביות וזה לא פלורליזם. אני רוצה לטעות שהם באמת שניהם גאונים באותה רמה. זה לא פלורליזם כי אין גאון ואין לא גאון. להפך. אני רוצה לטעות שיש גאונות. רק עבדל וואב ובח, שניהם גאונים באותה רמה. אבל יש דבר כזה גאוניות. אני לא גאון באותה רמה כמוהם. זה אומר שיש גאוניות, כי הפוסט מודרני יגיד, לא, כולם גאונים באותה מידה. ואת פשוט, אם הייתה תרבות אחרת, אז אתה היית גאון המוזיקלי. זה הטיעון הקודם שאמרתי, נכון? זאת אומרת, אני רוצה לטעון, שלמרות שנחזור לאסתטיקה עם השיער, מה שאתה אמרת קודם, אני רוצה לטעון, ברור שאסתטיקה היא גם פונקציה של נסיבות. בכל נסיבות מסוימות נתונות, יש משהו שנתפס יותר אסתטי ופחות אסתטי. הוא כנראה אמיתית יותר אסתטי לקבוצה הזאת, או לתרבות הזאת, או לאוכלוסייה הזאת, אוקיי? ועדיין יש באסתטיקה מימדים אובייקטיביים. מה זאת אומרת? המימדים המותנים. בהינתן שזאת התרבות, יש רק משהו אחד שיהיה הכי אסתטי. הזיקה בין הנסיבות לבין היצירה היא אובייקטיבית.
רגע.
עכשיו, שנייה אחת, ברור שבכל סוג אחר של נסיבות, אותה זיקה אובייקטיבית, תביא אותי לתוצר אחר, תוצר מוזיקלי אחר. אבל הזיקה בין הנסיבות לבין התוצר היא המימד האובייקטיבי.
אז פה עקרנו הכל, כי אז אנחנו נגיד, אם יבוא מישהו היום שנחשב יפה לעולם של פעם, אז בהתאם לנסיבות האלה אנחנו נגיד טוב, הוא באמת לא כזה יפה, הם לא יתלהבו מהיום.
אבל יש לו כישרון, אם יש לו כישרון אסתטי, לא שהוא יפה, אז הוא ידע לעשות תספורת שמתאימה להם, שתהיה יותר יפה מהתספורת שלי.
הוא בתור אדם יפה, הוא היום אובייקטיבית מתחלטנו. יפה, אנחנו נגיד שלא.
אז אני טוען.
אני רוצה לטעון בחזר לעולם של המסר. אם יבוא אברהם אבינו לדורנו אנו, האם הוא יוכל להשתכנע שאנחנו יותר מוסרים, כי אנחנו גילינו איזו העלאה מוסרית שלא הייתה בדור שלהם?
כן.
אז פה אני אומר, אני לא משוכנע.
כן. אני רוצה לטעון שכן, עוד שנייה אחת. אני רוצה לטעון שכן. וזה בדיוק הנקודה. אני אומר, היכולת האסתטית, היא גם מקרינה על מה זה אסתטי. כי הרי אנחנו נמצאים בתרבות נתונה. נכון? תרבות שלנו. בתרבות שלנו זה אובייקטיבי שזה הכי אסתטי. כיוון שביחס לתרבות הזאת, הזיקה של האם אז, מכתיבה רק את התוצאה הזאת. מבין? אז לכן, יש דבר כזה, התסרוקת הזאת היא הכי אסתטית שיש אובייקטיבית. זה לא משנה שאצל האינדונזים, תסרוקת אחרת היא הכי אסתטית אובייקטיבית.
אני הייתי מגיע למפלגה הנאצית ואומר שלהרוג יהודים זה לא מוסרי, הם היו אומרים לי, הם היו צודקים שאני לא מוסרי.
מה?
הם היו צודקים
שאני לא מוסרי. לא, לא אמרתי שכל נורמה שקיימת באיזשהו מקום היא מוצדקת. מה שאמרתי, זה שהעובדה שיש שינוי נורמות בין מקומות שונים, זה לא אומר שאין פה מימדים שהם כן אמת אובייקטיבית.
אוקיי, אבל במאה
ה-19... זה לא אומר שכל אחד שחושב משהו הוא צודק.
לא,
לא, גם לא היה מוסרי, גם לא היה מוסרי לשעבד שחורים, למרות שזה מה שהם עשו, הם טעו.
אז האדם הכי מוסרי שם, הוא לא היה משעבד שחורים? מי שהיה בתכלית המוסר?
אני חושב שכן.
הוא כן היה משעבד?
לא, לא היה
משעבד.
לא.
כמו שאוכל היום בשר. אתה אוכל היום בשר.
יש התקדמות, אנחנו משיגים יותר ויותר השגות מוסריות, כמו שאנחנו משיגים השגות מדעיות.
אז שוב, בדורות של אברהם אבינו, האדם המוסרי ביותר על פני כדור האדמה.
היה נותן שוויון לאנשים, לא היה מחזיק עבדים, כן, הכל.
הוא לא היה לתורה אפילו.
יכול להיות שאין אדם כזה, ואף אחד לא הצליח להגיע להשגות האלה. כי זה בדרך כלל קורה בחזית רחבה, כל התרבות ביחד מתקדמת באיזושהי צורה. אבל כן, נכון, עקרונית כן, זה היה נכון גם אז, זה הטענה. הטענה של אובייקטיביות מוסרית, היא טענה שאומרת שהמוסר הוא נכון, הוא על זמני, הוא על הכל. הוא כן יכול להיות תלוי נסיבות. ואת, אם הנסיבות אז היו שונות מהנסיבות היום, אז גם לפי כללי המוסר של היום, אם ניישם אותם על הנסיבות של שם, הם ייתנו תוצאות אחרות בשביל התוצאות של היום. זה אני מסכים. זה קיים גם ככה. בסדר? אבל עדיין יש תשובה מוסרית אחת נכונה בהינתן הנסיבות. תחשבו על לוגיקה. שאני אומר, כל הסטנדרים עשויים מעץ. הדבר הזה הוא סטנדר, לכן הדבר הזה עשוי מעץ. אוקיי? מה בעצם נכון לוגית בטיעון הזה? לא זה שכל הסטנדרים עשויים מעץ, לא זה שהדבר הזה הוא סטנדר, ולא זה שהדבר הזה עשוי מעץ. מה כן שייך ללוגיקה? הנביאה של המסקנה מתוך ההנחות. האם אז, הקשר ההיפותטי, נכון? שאם אתה מאמץ את ההנחה כל x הוא y, וההנחה השנייה a הוא x, אתה חייב לאמץ גם את המסקנה ש-a הוא y. לא אכפת לי מי זה a, מי זה x ומי זה y. אז אתם רואים שגם בלוגיקה, האמת היא רק אמת של יחסי אם אז. אתה לא יכול להגיד על טענה מסוימת שהיא הכי נכונה לוגית. אין דבר כזה. נכון? לוגיקה זה נביאה של טענה מתוך הנחות. ואם ההנחות יהיו אחרות, הטענה שתנבע תהיה טענה אחרת. אז מה האובייקטיבי בלוגיקה? אז כל אחד, זה ההנחות שלו, הוא משיג מסקנה כזאת. זה ההנחות שלו, משיג מסקנה הפוכה. אז מה האובייקטיבי בלוגיקה? מה עושים במחלקות ללוגיקה? הם בודקים את הזיקה ההיפותטית. אם ההנחות הן כאלה, אז המסקנה היא כזאת. על זה אף אחד לא יכול להתווכח. אני יכול להגיד שיש לי הנחות אחרות, ואז המסקנה תהיה אחרת. אבל האם אז, זה המימד האובייקטיבי. אותו דבר במוסר. בהינתן שהנסיבות הן, או באתיקה ובאסתטיקה. בהינתן שהנסיבות הן כאלה, אז יש תורה אובייקטיבית שאומרת לי מה הכי מוסרי, מה הכי אסתטי, מה הכי הכל. זה אני מייצג את האובייקטיביזם כרגע, אפשר לא להסכים, אבל זה האובייקטיביזם, אתם מבינים? עכשיו, זה לא אומר שבכל חברה צריכים להתנהג אותו דבר. כי כשהנסיבות הן שונות, יכול להיות שהתוצאות צריכות להיות שונות. אנחנו מיישמים את אותן עקרונות באופן שונה. למשל, בכללי הצניעות לדוגמה, זאת חשיבה מאוד מקובלת. נכון? בכללי הצניעות בהלכה. זה פונקציה של נסיבות. בנסיבות מסוימות, זה יהיה לגמרי בסדר ללכת, אני לא יודע מה, משרוול קצר. בנסיבות אחרות, זה לא צנוע. עכשיו, מי יותר בסדר? אף אחד לא יותר בסדר, לא פחות בסדר. אבל זה לא אומר שמוסר, שצניעות היא עניין סובייקטיבי. לא נכון. צניעות זה עניין שהוא תלוי נסיבות. אבל התלות בין הנסיבות לבין הכלל הצניעותי, היא תלות אובייקטיבית. זה עדין, אבל צריך להבין. זה הטענה שיש מוסר אובייקטיבי, ולכן כל הטענות האלה, כן, אבל הוא חושב ככה והוא חושב ככה, זה לא אומר כלום. אתה מניח הנחה מסוימת, או פועל בנסיבות מסוימות, אז נגיד אפילו עם האסקימוסים. יכול להיות שאצל האסקימוסים, בגלל הקור, מתים מהר שם בשלג. אוקיי? אז הוא מוציא אותם למות בשלג, הם מתים מהר, וזה מאוד הומני. עכשיו, אצלנו חם, תשים אותו למות על ההר מהחום, הוא יתפגר שם, הוא יסריח מרוב בעיה, אז אתה מכניס אותו לבית אבות, אוקיי? אז מה זה אומר? שיכול להיות שאצל האסקימוסים, גם אני מסכים שזה מה שצריך לעשות, זה פונקציה של נסיבות, אבל זה לא אומר שזה סובייקטיבי, ממש לא, זה אומר את ההפך. זאת אומרת שבהינתן נסיבות, יש פונקציה כזאת, בהינתן נסיבות, זה המשתנה הבלתי תלוי, הפונקציה אומרת מה צריך לעשות. אסתטית או אתית או מה שלא יהיה, אוקיי? וזה אובייקטיבי. נסיבות זה דבר שיכול להשתנות, נסיבות אין בהן שום קדושה. אגב, גם בהלכה זה ככה, אנשים לא מבינים. גם בהלכה זה ככה. אנשים חושבים שההלכה זה אוסף הדברים שכתובים בשולחן ערוך. פשוט חוסר הבנה מוחלט. הלכה זה תמיד רק פונקציה. תן לי את הנסיבות, אני אגיד לך מה ההלכה אומרת לעשות בנסיבות האלה. ההלכה זה רק האם אז. ההלכה זה לא השורה התחתונה מה צריך לעשות. מה אומרת? חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. אוקיי? ואם פתאום ייווצר מצב שאנשים כן פורעים בתוך הזמן, אז אנחנו נמשיך, כי אנחנו הרי, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. גמרא מפורשת, נפסק בכל הפוסקים. מה לעשות? התורה לא אומרת שיש חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. התורה אומרת שאם הנסיבות הן שאדם לא פורע בתוך זמנו, אז אפשר להוציא ממון לבסיס החזקה הזאת. רק האם אז הוא תורה. לא האם ולא האז. רק הזיקה בין ההנחה למסקנה, או בין הנסיבות להוראה ההלכתית. אותו דבר באתיקה, אותו דבר באסתטיקה, אותו דבר בלוגיקה, בכל התחומים. המימד האובייקטיבי זה אך ורק השלד הסכמטי. התכנים שאתה מכניס לתוך השלד הסכמטי, הם תמיד תלויי נסיבות. גם באתיקה, גם באסתטיקה, גם בלוגיקה, בכל דבר. אוקיי? לוגיקה זה המקום היחידי שבו אנשים מודעים להבחנה הזאת, כי זה התחום. תחום בלוגיקה הוא התחום, לעסוק רק באים אז. כל פורמלי, X, Y, Z, לא עוסקים במושגים שיש להם תוכן. אוקיי? בתחומים אחרים, אנחנו גם עוסקים בזה, אבל אנחנו עושים איזה דרך מושגים עם תוכן, וזה נורא מבלבל. אנשים חושבים שאנחנו עוסקים באמת בשאלות מה נהוג פה ומה לא נהוג פה. לא, אנחנו עוסקים בשאלה מה נכון. מה שנהוג פה זאת אינדיקציה, כי אני מבין את הנסיבות, ואני מבין מה אנשים חושבים שנכון בנסיבות האלה, ומזה אני יכול לחלץ את יחס האם אז הנכון. אז אני מדבר בשפה שהיא תלוית נסיבות. מדבר מה קורה פה, מה אנשים חושבים, מה אנשים עושים. אבל מזה אני אמור לחלץ את מה שנכון, לא את את האינסטנס הספציפי הזה שנמצא פה. אוקיי? הגענו לכל זה. אוקיי. אז היינו במבחן התרד. בעצם הטענה היא, שאני מדבר על שאלות מוסריות, זה דומה יותר לתורת היחסות מאשר לתרד. וזה אומר שכשאני מסתכל על טענה מוסרית, כמו אסור לרצוח או משהו כזה, אני רואה אותה כמו טענה עובדתית, מדעית, ולא כמו טענה של טעם וריח. אני אוהב תרד או אני לא אוהב תרד. ועכשיו עולה השאלה, אז מה זה אומר? זה אומר שיש כנראה עובדות מוסריות. נכון? כמו שיש עובדות מדעיות, יש עובדות מוסריות. אני חוזר להשוואה שלך למדע. נכון? יש עובדות מוסריות. כי אחרת, עוד פעם, הייתי אמור להתייחס למוסר כמו לתרד. וזה בסך הכל לנסח בצורה יותר מדויקת את מה שאמרתי קודם בצורה פחות מדויקת. מה שאמרתי, שאנחנו לא תופסים את האיסור לרצוח כאיזושהי גחמה סובייקטיבית שלנו. אם מישהו אחר רוצח, הוא לא יכול להגיד, תראו, אני לא מרגיש איסור לרצוח. אז מה אתם רוצים ממני? מה שאני רוצה בך זה שלא תרצח. בסדר? אני לא אקבל טענה כזאת. אז מבחינתי זה כמו תורת היחסות, לא כמו תרד. אוקיי? עכשיו, אי אפשר להבין דבר כזה, אלא אם כן, אתה מניח שיש דבר כזה שנקרא עובדות מוסריות. עובדות מוסריות פירוש הדבר, יש לנו איזשהו מנגנון שאפשר לתאר אותו כתצפית על עובדות מוסריות, שממנה אני שואב את ערכי המוסר, את ההוראות המוסריות, שאסור לרצוח, שאסור לגנוב, שצריך לכבד הורים, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? ואז זה באמת הופך להיות משהו שמאוד דומה לטענות מדעיות. אני עכשיו יכול להגיד שאסור לרצוח זאת טענה אמיתית. שאלתי קודם, אז זאת לא טענה. מול מה תשווה את זה כדי לבדוק אם אסור או מותר לצורך? תשובה, אני לא משווה את זה מול מה האנשים עושים. אני משווה את זה מול אידיית הטוב. אני מסתכל על אידיית הטוב, והיא אומרת לי, דע לך, אסור לרצוח. זה פשוט סוג של תצפית, לא בחושים. עכשיו צריך להבין, זה נשמע מיסטי. אבל, אם אתה לא מקבל את המיסטיקה הזאת, אז אין לך מוסר. זכותך, אתה יכול להגיד שאני לא מאמין במוסר, אבל אין מוסר תקף בלי זה. כן? כל מי שמאמין במוסר תקף הוא מיסטיקן סמוי. אוקיי? ועוד מעט אני אגיע שבמיסטיקה שלו גם כלול הקדוש ברוך הוא. אבל זה עוד צעד הלאה. קודם כל צריך להבין שלמרות שזה נראה במבט ראשון נורא מיסטיקה, זה מה זאת אומרת? לצפות בחוש השישי, בעיני השכל, לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, לצפות באידיאת הטוב, כן, זה מושג הפלטוני כזה, ולהוציא ממנו כללים של אסור לרצוח, אסור לגנוב, כלומר, מה זה הדבר הזה? ברור שרק המצאות, הבניות חברתיות, לא יודע מה, משהו שמוטמע בנו באיזושהי צורה פסיכולוגית, סוציולוגית, הסכמה חברתית, כל מיני המצאות מהסוג הזה, נכון? אבל לא, כולנו מבינים שזה לא נכון. כולם מדברים ככה, כי כשאתה מחפש את ההצדקות, ואתה מבין שההצדקה היחידה זה המיסטיקה הזאת, אתה בורח מזה כמו מאש. פילוסופים לא אוהבים דברים כאלה. אז אומרים, לא, לא, זה לא, זה סובייקטיבי, זה מוסכמה, זה פה, זה שם, כל מיני בובקס. אין דבר כזה. זאת אומרת, או שיש מוסר תקף או שאין. אם יש מוסר תקף, זה אומר, עכשיו אני קורא לזה בשם, זה אומר ריאליזם אתי. ריאליזם אתי פירושו, יש עובדות אתיות. זה משהו ריאליסטי, זה משהו אובייקטיבי, שקיים. ואני צופה בו, ולכן אני אומר, אם אתה לא רואה את זה, אז אתה עיוור. אבל עדיין אתה טועה. אסור לרצוח, גם אם אתה לא רואה את זה. גם במאה העשירית, גם אצל הנאצים, גם לא משנה מה. הם לכל יותר לא ראו את העובדה הזאת, אבל העובדה הזאת הייתה ונכונה תמיד. אוקיי? זה בעצם הנקודה. עכשיו, אז זה מבחן התרד שעוזר לנו לחדד לעצמנו איך אנחנו תופסים את המוסר. עכשיו, אני מדבר אך ורק לאנשים שתופסים את המוסר באופן ריאליסטי. שמבחינתי זה כל האנשים שהם לא רלטיביסטים, לא מאמינים במוסר יחסי, אלא מאמינים במוסר מוחלט. אם אתה כזה, אתה גם ריאליסט. כמו שבפילוסופיה יגידו לכם שלא, אפשר להיות זה בלי זה, לא נכון, אי אפשר. במובן הזה, אני מאוד שמח שיש לי הסכמה מלאה עם דוד אנוך. היה לנו דיבייט על השאלה אם צריך את אלוקים כדי לתת למוסר תוקף, אבל מראש ידעתי שהוא ריאליסט מוסרי, ולכן יש טעם בדיון. אתה לא ריאליסט מוסרי, אז פשוט אין לך מוסר, אז זה יעזור להוכיח. שאם יש לך מוסר, יש אלוקים. נכון, אם יש מוסר, יש אלוקים, אבל אין מוסר. לכן אני, הטעם היחידי להתווכח, זה עם מישהו שהוא ריאליסט מוסרי, ויחד עם זה אתאיסט. אוקיי? ואני טענתי שזאת עמדה לא עקבית. ואת אם אתה ריאליסט מוסרי, אז צריך להיות אלוקים ברקע. אוקיי? עכשיו, אני רוצה אולי לחדד את זה מזווית אחרת.
מה הוא טען?
מה? הוא טען שלא, הוא טען שעובדות מוסריות קיימות, ולא צריך את אלוקים כדי לתת להם תוקף. הם פשוט שם. מי יצר אותם? כן. מי יצר אותם, או מה מחייב אותי למי שיצר אותם? לא יודע, ככה. אתה יכול להתמודד עם מישהו שאומר לך ככה. אתה עכשיו, משהו לא... תמיד אתה יכול להחזיק בעמדה לא הגיונית לחלוטין. מישהו שואל אותך שאומר, לא, מבחינתי זה אקסיומה. כל בסדר. אני חושב שיש שלוש פיות מתחת לכל שיקה. לא מה שאני חושב. יש לך רעיה, מבחינתי זה אקסיום. יש איזשהו common sense שאתה צריך ל... אז בעיניי אין שם common sense, אבל כן, אתה לא יכול לדחוק את הבן אדם לפינה, אם הוא מוכן להכריז על דבר שהוא מאוד לא common sense, היא בתור אקסיומה, זה ככה. זה פתרון תמיד למלט מכל מצוקה לוגית. טוב, בכל מקרה, הוא ישמע עוד חכם. זה לא, לא, אל תוציאו ממני זלזול בו, הוא ישמע עוד חכם. אבל אני חושב שפה הוא שבוי. שבוי של האתאיזם שלו. בכל מקרה, הטענה היא כזאת, אני אנסה לנסח את זה מזווית אחרת. יש יהודי, מעניין גם לפעמים, בשם ארי אלון. הוא הבן של השופט אלון זל, בבית המשפט העליון, אח של בני אלון, כל האלונים למיניהם. והוא מגיד חילוני כזה, זאת אומרת, הוא יצא בשאלה, אבל הוא עדיין רבי חסידי, מגיד, נותן דרושים על יהדות חילונית, מדרשי חז"ל, גמרא, הכל, כמובן מאוד אנטי דתי, מאוד אנטי הממסד הדתי בעיקר, אבל הוא כזה, זה עניינו בעולם, יהדות חילונית, כל מיני דברים כאלה, זה אוקסימורון בעיניי, אין דבר כזה יהדות חילונית. בכל אופן, אז הטענה אחת הטענות שהוא טוען בכמה מקומות, הוא מאוד אוהב משחקי מילים, כמו כל רבי. הוא אוהב משחקי מילים, הוא משחק כזה, הוא מגיד כזה, אמיתית, ממש. הוא גם יש לו יכולת ביטוי נהדרת, זאת אומרת, וצריך להיזהר מאנשים עם יכולת ביטוי נהדרת, כי הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים יכולת הביטוי מאפילה על זה שהטיעון לא מחזיק מים. כן.
בחברות, בעסקים, יש ישיבות, דיונים,
ואתה
יכול לקחת אותך מישהו עם רטוריקה טובה
לגנום. אז הוא אומר ככה, יש הבדל, הוא עושה הבחנה בין האדם הרבני לאדם הריבוני. האדם הרבני זה היהודי, כן, הדתי, והאדם הריבוני זה החילוני. מה? האדם הריבוני מחוקק לעצמו את חוקם וכו'. האדם הרבני, הרבנים מחוקקים לו את החוקים, הקדוש ברוך הוא, לא יודע מי התורה, אדמי, זאת אומרת, הם כפופים למערכת חיצונית שמחוקקת להם את הטוב ואת הרע. והיהודי הריבוני, או האדם הריבוני, הוא אדם שמחוקק לעצמו את ערכיו, לא כפוף למישהו חיצוני שמכתיב לו ערכים. אתם מבינים שזה בעצם שיקוף של מה שדיברתי עליו קודם. האם יכול להיות מצב שיש לך ערכים מחייבים, בלי שיש מישהו מחוץ עליך שקבע אותם, שנתן להם תוקף? הוא טען שכן, אוקיי? אתם מבינים, זה בסך הכל עוד ניסוח של אותו ויכוח שאני מדבר עליו קודם. עכשיו אני שאלתי שאלה, לא דיברתי איתו, אני... כתבתי על הדברים שלו. נגיד שיש אדם ריבוני להפליא, שהוא מחוקק לעצמו את הערך של להיות רוצח שכיר. בסך הכל מקצוע די מכניס, אתה מקבל תשלום יפה על כל ביצוע, והוא דבק במשימתו, קלה כבחמורה, הוא מקבל כל ג'וב, יחסכר הגון, והוא חוקק לעצמו את הערכה. האם לדעתך זה מודל מוסרי לאדם חילוני? אני מניח שלא. אני שואל אותו רטורית, לא פגשתי אותו, אבל אני מניח שלא. למה לא? מה ההבדל בין זה לבין אמא תרזה? היא חוקקה לעצמה את ערכי המוסר, העזרה לזולת וכו'. מה ההבדל? כל אחד הוא ריבוני, חוקק לעצמו את הרחב. נכון? אמא תרזה בעצם לא, כי היא הייתה דוסית. אבל לא משנה, לא מוסרי אחר. אז מה ההבדל ביניהם? הם חוקקו לעצמם את ערכיהם. כן, כי הערכים האלה שחוקקת הם טובים, הערכים האלה הם רעים, להיות רוצח שכיר. מי קבע שזה טוב וזה רע? אם החקיקה שלי היא זו שקובעת את הטוב ואת הרע, נו, שניהם חוקקו את שני הדברים האלה, אז מבחינת שניהם זה מה שטוב. על בסיס איזה קנה מידה אתה שופט שאלה ערכים טובים ואלה ערכים רעים? לא, לא, עזוב, אני מדבר על מוסר עכשיו. לא, לא הלכה, הלכה זה פרשייה אחרת. אז מה, 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 מה קובע את הטוב ואת הרע? חייב להיות, חייב להיות, זה לא אופציה, חייב להיות, שישנו גורם חיצוני חוץ ממך, שהוא זה שקובע מה טוב ומה רע. איפה נכנסת הריבונות שלך בשאלה האם ללכת עם הטוב או ללכת עם הרע. אבל לקבוע מה טוב ומה רע, זה לא אתה מחוקק לעצמך. זה נתון אובייקטיבי. השאלה האם אתה בוחר בטוב או בוחר ברע. או אתה נגרר לטוב או נגרר לרע. ארבעת האפשרויות קיימות. מי שנגרר או לטוב או לרע הוא רבני. מי שבוחר או בטוב או ברע, הוא ריבוני. אבל ריבוני אין פירושו טוב. ריבוני פירושו אוטונומי, עצמאי. השאלה אם הוא טוב או לא טוב, לא נקבעת בכלל לפי השאלה אם הוא ריבוני או לא. היא נקבעת לפי השאלה במה הוא בוחר בריבונות שלו. וזה איך אתה יודע מה טוב ומה רע, איזה בחירות הן טובות ואיזה בחירות הן רעות. והנה השכל שמה, צריך להיות משהו, ריאליזם מוסרי, נכון? צריך להיות משהו, שהוא קנה מידה שהוא לא תוצר של הבחירה שלי, הוא נתון, הוא משהו אובייקטיבי. ואני מסתכל עליו, אני רואה שזה טוב וזה רע, ורק עכשיו נכנסת הבחירה שלי, האם ללכת עם הטוב או ללכת עם הרע. אבל לקבוע מה הטוב ומה רע, זה לא שאלה של ריבונות. זו שאלה מדעית, אפשר לומר. פשוט לצפות ולראות מה טוב ומה רע. שאלה אם ללכת עם הטוב או ללכת עם הרע, שם נכנסת השאלה אם אתה ריבוני או לא. האם אתה נגרר או שאתה בוחר, לטוב ולרע, שניהם. אז מה זה אומר? שיכולים להיות חילונים רבניים וחילונים ריבוניים, יכולים להיות דתיים רבניים ודתיים ריבוניים, נכון? השאלה אם אתה בוחר להיות דתי, או שאתה נגרר להיות דתי. השאלה אם אתה רבני או ריבוני. השאלה אם אתה בוחר להיות חילוני, או נגרר להיות חילוני, רבני או ריבוני.
דתי ריבוני הוא מחויב לערכים שהם לא בחפים מוסריים.
בסדר, לא חשוב. אז אני מדבר כרגע על מוסר, לעזוב כרגע, זה לא משנה. העיקרון, אז הוא עובד לאלוהי המוסר. לא חשוב. אתה צריך להיות מישהו חיצוני שקובע לך את הטוב ואת הרע, ואתה כאדם ריבוני מחליט ללכת איתו. בסדר? אבל אתה צריך ללכת איתו. אם אתה מחליט ריבונית לא ללכת איתו, אתה לא אדם טוב. ריבוני, אתה לא אדם טוב. אוקיי? מה זה אומר? זה בעצם אומר ששאלת הריבונות מול הרבנות לא באמת לוחדת את שאלת הטוב והרע. וזאת התרמית הכי גדולה של התפיסה הזאת. שמתעלמים מזה. כי אני, כשאני שואל את השאלה, אם יש אלוקים או אין אלוקים, אני לא שואל את השאלה, מי קובע את הערכים. סליחה, אני לא שואל את השאלה, האם אני קובע את הערכים או לא. ברור שלא. ברור שאלוקים קובע את הערכים. אני שואל שאלה, אם יש או אין ערכים. אם יש ערכים, זה רק הוא קובע. אם אין ערכים, אין, אז הוא לא קבע, ואין ערכים. אחרי שיש ערכים, אני יכול להיות ריבוני ולהחליט ללכת איתם, או רבני ולהיגרר אחריהם. שני המקרים אני אעשה את
ה... אם אתה עומד במרפסת ואתה יודע איך הוא כן, אתה לא תקפוץ החוצה, אם אתה לא יודע אותם, אתה
יכול... לא, יכול שאתה כן תקפוץ, אם אתה רוצה להתאבד.
אתה רוצה...
עובדות לא משליחות על נורמות.
מי שלא יודע את חוקי הגרביטציה, הוא...
אוקיי. בסדר. וחוקי הגרביטציה הם חוקים אובייקטיביים. גם חוקי המוסר הם חוקים אובייקטיביים. וזה לא חוקים שהבן אדם קובע לעצמו. או במילים אחרות, שוב פעם אני רוצה לטעון, אי אפשר באמת להחזיק בתפיסה של מוסר מחייב אובייקטיבי, בלי להכיר בזה שיש לו מקור חיצוני, כלשהו. לא מקור בתוכי פנימה. זה לא יכול להיות מקור שהוא בתוכי פנימה. כי אם זה המקור שהוא בתוכי פנימה, אז אין מוסר, אז כל אחד עושה מה שהוא חושב, בסדר, אין בעיה, אבל אתה לא יכול... לפני
500 שנה היה
סיפור
של בג'מייקה, שהם הגיעו גדולי הרבנים, נלחמו, הייתי שפירטנו מה שנקרא, אז אצלהם, בכל האי הזה, הג'מייקה הזה, זה היה משהו ענק. אצלהם המוסר היה כמה שיותר אוניות ספרדיות להוריד.
אוקיי.
זה היה בעצם הזה.
לא רק אצלהם, גם פרנסיס דרייק, כן, נכון?
עוד פעם?
פיראטיות פעם הייתה מקצוע מכובד. אנשים התפרנסו מפיראטיות. אתה קיבלת רישוי מהמלך להיות פיראט. זה היה רישוי מסודר. מי שיש לו רשות יכול להיות פיראט. פרנסיס דרייק היה הפיראט הרשמי של מכת אנגליה.
אוקיי, נו, אז
מה הבעיה?
אני חושב שהמוסר אז היה שונה.
לא, אנשים אז חשבו אחרת כי הם טעו.
מי אמר שהם טעו?
אני אומר.
אתה אומר, אתה לא אומר שם. אם היית שואל אותם...
יכול שאני טועה, אבל זה מה שאני אומר.
זה שהמציא את גדולי הרבנים שם,
אוקיי.
היו באוריינטציה
הזאת. בסדר, הם טעו גם כן, גדולי הרבנים גם טעו. בסדר? שודדי הקריביים, מה שנקרא. אז
יש פה הסתמך כאילו שאלה שאנחנו כל הזמן מסתובבים סביב, אבל האם זה לא מוזר לנו או אינדיקציה שאנחנו טועים זה שאברהם אבינו ומי שאנחנו מסכימים אנשים שהם הכי הכי בטופ שיש החזיקו עבדים ודברים כאלה, זה לא אינדיקציה נגדנו?
לא, ממש לא, כי אני בתקופתו גם הייתי מחזיק עבדים, כי יש מצב שהנסיבות לא מאפשרות לך להכיר את עקרונות המוסר בצורה מלאה. יש התקדמות גם בתחום המוסר. איך יכול להיות שהרמב״ם היה כזה גאון, הוא לא יודע את תורת היחסות? מה, הוא היה פחות חכם ממני? לא, אבל האנושות התקדמה. אני בדורו של הרמב״ם לא הייתי יודע חצי ממה שהוא ידע. אבל עדיין האנושות התקדמה, ולכן אני היום יכול להיות יותר חכם ממנו, לא ביכולות, אלא בתוצאות. ועוד פעם אני חוזר לאותה נקודה. מה שקובע את החוכמה זה היכולות, האם אז. התוצר זה אותו דבר. אז לכן אברהם אבינו היה עם יכולות מוסריות מופלאות.
והסיבות האלה זה באמת לגיטימי להחזיק עבדים.
זה לא לגיטימי, אבל אפשר להבין את זה. זה אפשר להצדיק דבר כזה. זה לא בסדר להחזיק עבדים, אבל באותו דור אף בן אדם לא היה מצליח להגיע לתובנה הזאת. זה היה נשגב מבינתם. כמו שגם אז לא היה נכון, המכניקה הניוטונית לא הייתה נכונה גם אז.
מגלה לו, תקשיב, זה לא מוסרי להחזיק עבדים. הוא אומר, אה, וואו, לא חשבתי את זה הפעם. אולי בוא נשחרר את כולם.
יכול להיות. יכול להיות שכן.
אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לא, זה מרגיש מאוד משונה.
לא יודע, הקדוש ברוך הוא משאיר, הארץ נתן לבני אדם, זה לא ראה לכלום. גם את תורת היחסות הקדוש ברוך הוא השאיר שנגלה לבד, כל מיני דברים. אני אומר, זה כמו, זה ממש כמו מדע בעיניי. זה ממש כמו מדע. חוץ מזה שזה לא עומד להפרחה. אבל מבחינת ההתקדמות, זה תצפית, יצירת כללים והפעלתם, או יישומם במצבים שונים. מוסר ומדע זה אותו דבר. זה רק לא נעשה עם החושים, זה נעשה בעיני השכל, וזה לא ניתן להפרחה אמפירית. אתה לא יכול לעשות ניסוי שיפרוץ תזה מוסרית. נכון? אבל מעבר לזה, איך מתקדמים? זה כמו מדע. זאת הטענה, עוד פעם אני אומר עכשיו, אפשר לא להסכים, אפשר כן להסכים. דבר אחד אני רוצה אבל שנצא מפה עם הדבר הזה. שלהחזיק מזה שיש מוסר תקף, זה לומר את זה. אוקיי? עכשיו אתה יכול להגיד, אני לא חושב שיש מוסר תקף, זה הכל הזיות, הכל הבניות. בסדר? הכל בסדר. אבל אם אתה חושב שיש מוסר תקף, זה זה. וכיוון שכך, מה שאני רוצה לומר, זה הראיה התיאולוגית. אני אומר, אם יש מוסר תקף, בלי אלוקים לא יכול להיות דבר כזה. כשאני מדבר עכשיו על אלוקים, רק במובן הזה, הגורם או הישות שנותנת תוקף לכללי המוסר. לא שייך לבריאת העולם, לא מתן תורה, לא שום דבר כזה, זה ראייה פילוסופית, נכון? אני אומר, צריך להיות איזשהו גורם, טרנסנדנטי, מחוצה לי, אובייקטיבי, בעל סמכות, שהוא זה שנתן תוקף לכללי המוסר. בלי זה אין מוסר. וזה אומר, בגלל כל מה שאמרתי קודם, עכשיו, לכן היה חשוב מאוד לסלק את כל הסובייקטיביות והבניות, ולהגיע לריאליזם מוסרי, כי בלי זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, צריך קודם כל ללבן טוב טוב מה המשמעות של מוסר. ברגע שמבינים מה המשמעות של מוסר, אז ברור לגמרי, אין מוסר בלי אלוקים. אין מוסר תקף בלי אלוקים. אין דבר כזה. עכשיו, אחת משתיים, אתה יכול להגיד, טוב, אין אלוקים, וגם אין מוסר תקף. אני אמשיך להתנהג מוסרית, כי נחמד לי עם זה, ככה אני רגיל. הכל בסדר. אבל נכון, אתה צודק, אין מוסר תקף במובן הזה, למשל, אם מישהו אחר יתנהג לא מוסרית, לא יכולה להיות לי טענה כלפיו. לי נעים להתנהג מוסרית, הוא לא מרגיש כך, אז לא. זה השלכה, כן, מפקמינה. או כמובן להגיד, אני גם כועס עליו, כי גם נעים לי לכעוס עליו. זה אפשר ללכת עם זה רחוק. אבל לעומת זאת, אם אתה חושב שיש מוסר תקף, אתה חייב להניח שיש אלוקים. זה בעצם הראיה, הראיה מן המוסר. אוקיי? אם מבינים טוב טוב מה זה מוסר, מה?
מה הכללים שקודם מוסר תקף?
לא, מה הכללים? על זה אני אדבר בפעם הבאה כנראה, כבר לא מגיע עכשיו. זה שייך לשאלה השנייה. עד עכשיו דיברתי על השאלה הראשונה של קאנט. השאלה הראשונה של קאנט הייתה הקטגוריות של המוסר. זה שהוא אובייקטיבי, שהוא מחייב, הוא לא רגש סובייקטיבי, הוא לא הבנייה, הוא לא קונבנציה, אלא הוא מחייב. וזה בעצם אומר שיש אלוקים. תוכנו של המוסר זה משהו אחר. עכשיו, אפשר יהיה לדון האם אלוקים קבע את תכניו של המוסר. אני אטען שלא. זאת אומרת, אלוקים אחראי לקטגוריות של המוסר, לזה שיש לו תוקף. אבל מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי, זה כפוי גם עליו. הוא לא קבע את זה. לא יכול היה לקבוע אחרת. זה הטענה, אבל על זה אני אדבר עוד. עכשיו, השאלה השנייה של כאן, זה, עד כאן דיברתי על הקטגוריות של המוסר. השאלה השנייה, זה השאלה, מה התכניו של המוסר הזה? איך קובעים? מה מוסרי ומה לא? מה הכלל? איך אני יודע מה מוסרי ומה לא? וזה מחזיר אותי לתוכן של הצו הקטגורי של קאנט. אוקיי? ועל זה אני אדבר בפעם הבאה, ושם אני ארצה לטעון שדווקא שם לא צריך את אלוקים כדי לקבוע מה מוסרי ומה לא. זה המצפון שלי מספיק טוב בשביל זה. אבל בלי אלוקים אין תוקף למה שהמצפון שלי אומר. כי אם המצפון שלי אומר, אז הוא אומר, המצפון שלי גם רוצה שאני אדבר לשון הרע. אז מה? זה שאני מרגיש בתוכי משהו, זה לא הופך אותו למשהו שצריך לעשות אותו. אז לתת תוקף למשהו, בשביל זה אני צריך את אלוקים. לא כדי לקבוע מה מוסרי ומה לא מוסרי. אוקיי? טוב.
תודה רבה.
כן, תודה.